עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
103 FM, שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל, עסוקים מאוד, שני רומנו, מיכל קדוש ומאור רטה, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. ואתם, הילדים בגן, בבית הספר, מי שיש לו ילדים בחטיבה, כנראה שהם כבר בבית, הלכו ימי שישי, פעם הילדים, היה לכם יום שישי חופשי, כי הילדים היו במסגרות, היום פחות. כן, ככה זה. אנחנו מתכננים, ומישהו אחר צוחק. ואתם ואני נהיה כאן לשעתיים, אתן מוזמנות ומוזמנים כבר ליצור קשר. מאירה רואה את השיחות, מקבלת אותן, והטלפון הוא 1-907-22-103, ואתן מוזמנות ומוזמנים לכתוב הודעות טקסט קצרות. בוואטסאפ, לטלפון 054-70-103-70, ואני חוזרת שוב על ההצעה שאני נותנת כאן מדי שישי, תכניסו את הטלפון הזה, 054-70-103-70, לטלפון, את המספר הזה לטלפון שלכם, ואז שיהיה כתוב שם, מיכל דליות רדיו, מיכל דליות 103, ואז זהו, פשוט תכתבו וואטסאפ. אנחנו רואים את זה, ואם לא חוזרים השבוע, אז חוזרים בשבוע הבא. שילחו שאלות, אני כאן מנסה לעשות כמיטב יכולתי ולעזור ולהרחיב לכם את ההסתכלות ואת הגישה ולחשוב קצת אחרת. אז בואו נתחיל כבר, אני מבינה ממאירה שכבר יש מישהו על הקו, ביום גשום וחביב זה, בינתיים הגשם הוא גשם נעים ונחמד, אז אני, זה גשם טוב, אז יאללה, יחד מהסגריר והנעים הזה נתחיל לעבוד. שלום, בוקר טוב.
שלום מיכל, מה שלומך?
שלומי טוב, תודה רבה.
אני מתרגשת לדבר איתך, כי אני מאותן אימהות שעוד היו מקשיבות לך לפני שנהפכו לאימהות. אני לא מגזימה אם אני אגיד שאני 10 שנים מקשיבה לך, ויש לי תינוק עכשיו רק בן חצי שנה.
וואי, וואי, וואי. תקשיבי, אני בזמן האחרון, עוצרים אותי, מעבר לאנשים בשנות ה-40 שלהם, נגיד, אפילו יותר, שאני יודעת שישבו וצפו בשבע עונות של סופר נני, מעבר לזה, אני היום רואה אנשים צעירים כמוך, עכשיו אפילו יותר צעירים, תראי ממך שאומרים לי, גדלתי עלייך, שזה כבר משהו. בהתחלה ככה בלעתי את הרוק, ואז אמרתי, דווקא זה טוב, גדלו עליי, אז הם קלטו, היו, ויש כאלה שאומרים, אוי, רציתי שההורים שלי יזמינו אותי, אותך אלינו. והיום כבר יש דור חדש, את לא מאמינה? היום עושים חיקויים שלי, וכל מיני, יש לי מלא סרטונים בטיק טוק. אז היום חבר'ה בני 12, 11, 12, כן, רוצים להצטלם איתי. אני אוהבת את זה, זה... את יודעת, כמו הרפואה, כמו כל מיני דברים, יש לה לפעמים איזשהו סוג של חרב פיפיות, אותו דבר ברשתות החברתיות, אז נכון. במקרה זה הרשתות החברתיות, כן, מחזיקות אותי, ואני דווקא אוהבת את זה. אז טוב, פלשתי לדברייך, אבל באמת ניצלתי את זה, אז אני שמחה. אני שמחה שיש לך איזשהו, את יודעת, מענה לכל מיני ממש. שאלות שלך סביב נושא גידול הקטנצ'יק.
יש לי... בסיס איתן אני מרגישה, ואני גם מלמדת את האבא שלו הרבה דברים, ויש לנו גישה מאוד בריאה, אני מרגישה. מה שכן, רוב העצות שלך בדרך כלל, אולי זה פשוט כי אלה השאלות ששואלים אותך, נוגעות לגילאים יותר מבוגרים, אז אם התינוק שלי יום אחד יצפה באיזה סרטון פורנו או משהו, או שהוא יריב עם אח שלו, אני ידע מה לעשות, אבל עכשיו הוא בן חצי שנה, ובוא נאמר שיש לנו בעיה.
אוקיי.
הילד המתוקי הזה שמתפתח כמו שצריך ואוכל כמו שצריך והכל טוב, הוא ישן רק על משטחים אנושיים, אני קוראת לזה.
אוי, זה נהדר. על הגוף של, על הידיים של, בחיבוק של... כן?
בדיוק,
כן.
בדיוק. יש שעות בלילה, פחות או יותר בין 9-10 בלילה עד 5-6 בבוקר, שהוא כן ישן בעריסה שלו, כמובן מתעורר כדי לאכול מדי פעם, אבל חוץ מזה, שער היום התנומות שלו, וגם בהתחלה של הלילה או בסוף של הלילה, כי הוא בדרך כלל נרדם בסביבות 8 וישן עד 7, אבל בשעה לפני ובשעה בסוף, הוא פשוט מתעורר אם מניחים אותו, הוא לא, הוא גם לא מצליח להירדם במיטה שהיא לא...
שהיא לא משטח אנושי, כן.
בדיוק, וגם...
הנה, אני שומעת אותו, כן.
כן. וגם אם מרדימים אותו ומנסים להעביר אותו, הוא פשוט, הוא מתעורר. עכשיו, הוא לא בהכרח בוכה מזה, הוא לא בהכרח מתרגש, הוא פשוט מתעורר. מבחינתו זה, אוקיי, אני לא יכול לישון ככה.
כן, ואז בעצם, רגע, ובכל זאת, מתישהו אתם מעבירים אותו למיטה, ואז הוא ישן עד הבוקר? או שהוא ישן עליכם עד הבוקר?
לא, לא, זה בלילה. שוב, אני חושבת שזה כנראה בגלל המלטונין או משהו כזה שבסוף מכריע אותו, שהוא ישן מאוד חזק באופן יחסי בלילה, הוא כן יכול להתעורר כמה פעמים כי הוא יונק, אז הוא אוכל, אבל הוא חוזר לישון ואני בדרך כלל מחזירה אותו למיטה שלו בלי בעיות, אלא אם כן זה יום של שיניים או משהו אחר
שהוא מסיק לו. אז זה יותר, בואי נגיד, בשעות הערנות, ב-12 שעות שמשבע בבוקר עד שבע בערב, משהו כזה.
נכון.
וואלה, תראי, שני דברים, רק רגע, סידרתי את האוזניות, זהו. שני דברים יש לנו פה. אחד, יש פה גור קטן, גור קטן של בני אדם, כמו כלבלב וכמו חטלטול, שמשהו הכי רוצה וצריך בעולם, זה מגע אנושי. את יודעת, אחד הדברים שאנחנו ככה לומדות ולומדים מההתחלה, זה שתינוק נולד עם שני רפלקסים בלבד, בכי ויניקה. הבכי זה כדי להביא אליו את אותם אנשים שמספקים את כל הצרכים שלו. חום, קרבה, מזון, חיתול נקי, אהבה, קשר, חימום, קירור, כל הדברים האלה, מישהו אחר, כי הוא לגמרי הרי, וואי, ברכה לי המילה, חסר ישע, וזה, זאת אומרת, לבכות, הבכי הוא שפה, הוא בוכה, והוא אומר, בואו אליי, אני צריך משהו, ואז אמא ואבא, עם הזמן לומדים מה הוא בעצם צריך, אוקיי? ואיך לספק לו את זה. זה אחד. שתיים, הרפלקס השני זה יניקה. פשוט כדי שהוא יוכל לאכול ולשרוד. מאותו רגע, הוא בעצם מתחיל ללמוד. אנחנו לא מחנכים אותו פר אקסלנס, רק רגע, שנייה, מה הוא לומד מזה? פה אני רוצה שהוא יבין את זה, פה אני רוצה... זה לא, זה יקרה קצת יותר מאוחר. זה מאוד מובהק מגיל שנה, אבל... מבחינתנו, אבל הילד לומד מהיום הראשון. זו היכולת האנושית, גם יכולת של עוד כמה יצורים, אבל היכולת ללמוד ולהסיק מסקנות. ואז, למשל, אני אתן לך דוגמה, הוא בוכה, ואז יש קול מהמטבח שאומר, רגע, אני באה, והוא שומע טק, 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 טק. צעדים הולכים ומתחזקים, והקול של אמא, הנה, הנה, הולך ומתחזק, נכון? ונגידו במיטתו, ואז יש מעליו צל כזה מאוד גדול, ומשהו מרים אותו למעלה. עכשיו, שימי לב, זה קורה 5, 6, 7, 8 פעמים ביממה, אם לא יותר. ואת זה הילד לומד, הוא לומד את התהליך, ואז יכול להיות סיכוי, שאחרי כמה חודשים הוא שומע את אמא במטבח אומרת, רגע, או מהסלון, או מהשירותים, צועקת, רגע, אני בא, הוא כבר יכול להתאפק אם הוא שומע את המשך התהליך, כי הוא יודע שזה אומר, היא תגיע אליו. זאת אומרת, כל הזמן יש פה תהליך של למידה. ומה שעכשיו אנחנו רואים אצל התינוק והגור המתוק שלך, זה קודם כל שהוא נורא חכם, כי הוא הבין מה טוב לו, אבל יותר מזה, זה שהוא בעצם עושה את שני הדברים, שהם הכי הכי טבעיים לו. אחד, הצורך בקשר ובמגע, ושתיים, הוא כבר למד איפה נעים לו וטוב לו. וככה בעצם רוכשים הרגלים. אני זוכרת שנתתי למישהו פעם את ההבדל של, לפעמים אני רואה, לפעמים רואים אנשים שעולים למטוס עם הקרית שלהם, ואז יש אנשים שאומרים, אני נרדם רק על הקרית שלי, ומישהו אחר אומר, אני נרדם רק עם אור, ומישהו אחר אומר, לא, אני נרדם רק בחושך, אני לא יכול לסבול אור, או אני תמיד מתכופף רק מהצד הזה. אנחנו יצורים של הרגלים. הרגלים זה משהו מאוד טוב למוח שלנו. כי ברגע שדברים חוזרים על עצמם, חוזרים על... תראי לעצמך שאני נכנסת לבית זר, מעולם לא הייתי בו. אני עולה נגיד במעלית, ועכשיו אני צריכה לרדת במדרגות מקומה רביעית. אני לא מחזיקה במעקה ומסתכלת מדרגה, מדרגה, מדרגה. אני מחזיקה במעלית ויורדת, טק, 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 טק. וזה היכולת של הלמידה. אני כבר יודעת לעשות את זה באופן אוטומטי, כי רוב המדרגות הן באותו רוחב ובאותו גובה, ואנחנו עושות את זה אוטומטי. אותו דבר הבן שלך, הבן שלך יודע באופן פנימי, גופני וגם נפשי, איפה טוב לו, איפה נוח לו. יותר מזה, הוא גם יודע מה הוא רוצה, והוא רוצה על הידיים, הוא רוצה על משטח אנושי. עכשיו, ונדמה לי שאת אמרת, או אני אגיד פה, הוא רגיל. עכשיו, ברגע ששוברים לו את ההרגל, הוא מתעורר. כי חום גוף זה לא רק הרגל של משטח אנושי. זה חום, זה דופק, זה ריח, זה תנועות, זה כל הדברים האלה, שהם גם קצת דומים למה שהיה לו ברחם. היו לו שם רעשים, ובור בור בור, וביר ביר ביר, ואת הדופק שלך, והדם שזורם שם, וקולות שבאים מסביב. את כל זה יש לו היום, כשהוא גם בחוץ. כשהוא עליכם, ובעצם לרצות להרדים ילד במיטתו, מה שקורה, דרך אגב אנחנו רואים את כל השבטים הפרימיטיביים או תרבויות ישנות, שהאימא סוחבת את התינוק או מלפנים או מאחור לכל מקום, כמעט שנתיים.
נכון, גם במנסה אוהב לישון אם הוא כבר עלינו.
כן, כי שוב, יש שם את התנאים שטובים לו, את התנאים שנוחים לו, את התנאים שמוכרים לו, את התנאים שמאפשרים לו, להירגע ולהירדם. ואז אנחנו...
אפשר אם אפשר ללמד אותו אחרת.
בוודאי, אפשר.
נשאיר כמה פעמים, אבל שוב, זה לאו דווקא שהוא מתחיל גם לבכות, הוא פשוט...
מתקשה, מתקשה, מתקשה להירדם. נכון. ופה באמת יש תמיד את ההתלבטות המאוד אישית וסובייקטיבית, גם של אמא, גם של אבא, גם של סבתא, גם של... אני אתן דוגמה למשל, אחד מהנכדים שלי נולד מאוד קטן וחלש, וכל מה שהוא רצה כתינוק מאוד קטן וחלש זה לישון. אבל היינו חייבים, לא היינו חייבים, הייתה חובה להעיר אותו כדי לאכול. הוא היה צריך את האוכל יותר מאשר את השינה. עכשיו המון אנשים מסביב לא היו מסוגלים להעיר אותו, אז לאיזה מחשפה קוראים? לסבתא, כן, למיכל דליות, כן, כן, אני, הסבתא, למיכל דליות, את צודקת. זאת אומרת, האהבה שלי אליו, גם אני הייתי מוכנה רק להחזיק אותו לידיים, הוא כזה כזה קטן, הוא נכבה לי בתוך החזה ובתוך משהו. אבל הילד הזה היה חייב לאכול. וטובתו גברה על טובתי, גברה על הרחמים שלי. ואני הייתי שם וגרתי שם איזו תקופה כדי להעיר את הילד. כי הוא היה חייב לאכול. כדי לגדול. עכשיו, וזאת תמיד, למה אני מספרת לך את זה? כי זה איזשהו מתח בין מה אני עושה לטובת הילד, מה הגיל המתאים, מתי זה נכון או לא נכון, והאם אני בגיל חצי שנה כבר מונעת ממנו, יכול להיות שכן, אבל אם אני כבר מונעת ממנו את התנאים שנוחים לו להירדמות, או אני אומרת, יאללה, אני מוותרת על זה, שירדם עליי, על הידיים, על המנצה, על הכל, מתישהו בשינה מאוד קשה, אני מעבירה אותו. או מתי מגיע הרגע שבו אני, אמא, אומרת, די, די, לא מתאים לי, זה גם הרגל לא טוב לילד. ילדים יודעים, ילדים נולדים כשהם יודעים להירדם לבד. ואנחנו אפס עושים שם כל מיני דברים שבעצם מייצרים להם תנאים אחרים, תנאים טובים, מאוד נעימים לילד, שברגע מסוים כבר לא נוחים לנו, הוא כבד לי מדי, זה מפריע לי, אני לא נמצאת לידו, הוא רוצה רק את אמא ולא את אבא, כל מיני דברים שפתאום קורים שם, שמכניסים תנאים אחרים ומוזיקה אחרת, וצרכים אחרים גם של הילד. ולכן אני אומרת שוב, הדרך ללמד את הילד, להירדם גם על משטחים לא אנושיים, היא ללמד את הילד להירדם גם על משטחים לא אנושיים, שזה אומר המון עבודה ושברון לב של ההורים. זה לשבת לידו, ללטף אותו, אני כאן, אני כאן, ובהתחלה זה כן אומר מגע. מגע אולי של לחי על לחי, אבל במיטתו. זאת אומרת, אני מייצרת לו את התנאים שלו, ולאט, לאט, לאט מרחיקה אותם. זאת אומרת, בהתחלה זה לא יהיה ממש על הגוף שלי, זה יהיה במיטה, אבל שהגוף שלי מאוד קרוב אליו. ואחר כך זה יהיה שוב במיטה, והגוף שלי קצת מתרחק, ורק הראש שלי, הלחי שלי, הלחי שלו. ואז, וכל דבר כזה זה כמה ימים.
האמת היא שצריך להתחיל עוד קודם, בגלל שעוד דבר שלא ציינתי.
את בהיריון.
לא, 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 לא. עוד לא. זה שגם לרוב, במהלך היום כשאנחנו מרדימים אותו, אנחנו עושים את זה עם הרבה תנועה. בעיקר על כדור, כי זה פשוט הכי נוח.
כן.
ואז גם את זה צריך בעצם איכשהו להפסיק, וגם את זה ניסינו, אבל שוב, הילד פשוט לא נרדם בלי זה.
זהו, תראי, העניין הוא, העניין הוא, ופה, אני לא זוכרת את שמך, את אמרת לי בהתחלה, ולא...
ירין.
קרין. לא אמרתי.
ירין.
אז העניין הוא ירין, ש... וואי, מה אמרת שבעצם צריך...
הכדור.
כן, תראי. העניין הוא שקודם כל אי אפשר לעשות מהפכות, לא הכל בבת אחת.
אין בעיה, לאט לאט.
ולכן צריך להחליט ממה, וחייבים לזכור, את מונעת מהילד משהו שהיום הוא תלוי בו.
נכון.
כדי להירדם טוב, הוא תלוי היום בתנועה, הוא תלוי היום במשטח האנושי, בחום הגוף של מישהו שמחזיק אותו, או שהוא שוכב עליו, או ששמים אותו, או שהוא מחזיק על הידיים, או גם מרדים אותו על הגלגל. ואלו היום התנאים שהכי טובים לילד, והכי נעימים לגור הקטן שלך, שכולו בין 150 ימים, באמת, רק תחשבי על זה רגע. איזה פיצקי. ועכשיו בעצם, לטובתו, וגם למען השפיות שלך והנוחיות שלך, תכף הוא יהיה כבד מדי, תכף הכדור כבר לא, תכף כבר, באמת, ברגע מסוים זה פתאום לא יהיה, ואז המסכנצ'יק מתמודד עם קושי מאוד מאוד גדול. כך שזה נכון להתחיל להרגיל אותו אחרת, ולהתחיל להרגיל אותו אחרת זה אומר להתחיל צעד אחרי צעד, בזהירות ובהכלה, למנוע ממנו את ההרגלים שלו. וכמו שאמרתי, אם את מפסיקה עם התנועה, אז לא לוותר על חום הגוף, ואז יהיה חום גוף בלי תנועה. שבועיים, עד שהוא ירדם. ואז הוא במיטה שלו, כשהגוף שלך גוהר עליו. אני רוצה שהוא ירגיש את הגוף. את לא שוכבת עליו כמובן. זה ברור לך, ברור לכל מי שיש לו היגיון. אבל, כי אחר כך אני מקבלת בפייסבוק, מה, היא תשכב עליו, היא תחנוק אותו. אז בואו נפעיל common sense. ואז את מרחיקה את הגוף ורק נשארת עם הפנים. ואז את מרחיקה את הפנים ונשארת עם היד שלך, על הלחי שלו. מבינה? דברים כאלה. זאת אומרת, כן להתחיל לעשות את זה תהליכי, צעד צעד, קחי את הזמן שלכם, ודאי לך שיהיה לו קשה.
אני מאמינה שמה שיקרה זה שפשוט, למשל ביום מסוים אני אנסה לעשות את זה, הוא לא ירדם, הוא יפספס ככה את התנומה שלו, ואז באיזשהו שלב הוא באמת יהיה עצבני ועייף, וכנראה שמתי שהוא כן ירדם.
הוא יהיה עייף, נכון, נכון.
עכשיו, אני מבינה את זה, אני מבינה שזה תהליך ואין לי בעיה. העניין הוא שרציתי לדעת אם... מבחינתו זה הורס לו את הקשר איתי, האם זה גורם לו לא לסמוך עליי,
לא, 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 קודם כל מבחינת מבנה המוח, זה לא, זה לא, כי תביני, זה לא שזו מציאות חייו של התינוק הזה, יש שם אמא שבאה אליו, מרימה אותו, מחייכת אליו, כל הנושא של היקשרות, מה שבולבי דיבר עליו זה מה שאני מלמדת גם את התלמידות שלי, כשאני מכשירה אותם להיות יועצות בגישתי. כל התהליך הזה, את לא חותכת אותו ונעלמת, את לא מבטלת את ההיקשרות, את מראה את תנאיו במצבי ההירדמות. את מבינה? הדבר היחיד שהוא יכול זה לכעוס, זה לא לאבד אמון. זה קשה לו, הוא לא מאבד אמון באמא. אמא הבטיחה ולא קיימה מהבוקר עד הערב, אמא נעלמה מהחיים. זה לא כזה מצב. מבינה? זה שינוי תנאים. תארי לעצמך שאמא עכשיו בהיריון, מתקדם, ולא יכולה להחזיק את התינוק, והיא תתחיל לחשוב מה הוא מאבד בי אמון, בגלל אי אפשר להתעסק עם הדבר הזה ולהתעסק בפחדים האלה כל הזמן. זה לא ירין, זה לא כך. לא זה מה שיגרום לילד לאבד בך אמון. מה שאת עושה, זה את עושה פה דבר מאוד נקודתי, את תקשי עליו בהתחלה בשלבי ההירדמות. ואני רוצה לסיים את השיחה ירין ולהגיד עוד משהו שאת אמרת, ועכשיו ניסיתי כי כתבתי את זה. אני אנסה. תראי, אני לא אוהבת, בואי לא ננסה, בואי נחליט, בדיוק, בואי נחליט שאנחנו עושות. אני מהיום עושה את זה, כשאני מבינה שיהיו קשיים בדרך, אני מבינה את הקושי של הילד, אני מבינה גם את הקושי שלי, אני מבינה את השעות שאני צריך להקדיש לזה, את התהליך שיצטרך להיות כאן, מבינה? זה העניין.
אבל אם אני יודעת שאני לא פוגעת בו, אז אני מחויבת לזה מבחינתי.
תראי, את לא פוגעת בו כי את שם, את מקשה עליו, אבל בקטנה ובמצבים ספציפיים, ואת עדיין שם, את לא נותנת לו באופן שלם, הוא לא שוכב עלייך. אז תגהרי עליו מאוד, תנמיכי את המיטה באופן כזה שתוכלי לעמוד לידה על הברכיים, וממש ממש להיות שם. עם המילים, עם המגע, עם הקשר, את מבינה? וזה מסוג קשר כזה שלאט לאט, מאוד לאט, תוכלי להרחיק אותו, להרחיק אותו, להרחיק אותו. ואז הוא רדום, את מבינה? ואז הוא רגיל להירדם במיטתו כשאת גוהרת עליו. ואז הוא רגיל להירדם במיטתו כשאת מתרחקת ורק שמה עליו את הראש. ואז את מבינה? לאט 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 לאט. זהו, זה התהליך.
הבנתי, אוקיי.
והמון, בבקשה, והמון אהבה, כמובן.
ברור.
בהצלחה. כל טוב, כל טוב ירין, שבת שלום. שבת שלום, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
שלום גם לך.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב ותודה על הסבלנות, כן, היי.
שלום, אני מקשיבה לתוכנית שלך כל שבוע, מאוד נהנית מהתוכנית, ולומדת ממנה.
תודה.
אני את הילדים שלי גידלתי, עכשיו השאלה שלי לגבי הנכדה.
כן.
לפני שבוע בערך הקפצנו אותה לגן.
והיא בת?
ושכחנו להביא משהו, אז חזרנו אחרי 10 דקות לגן, ואני נכנסת, עוזרת גננת אומרת לי, לא, כאילו אני אומרת, איפה הנכדה? אני בכוונה לא מזכירה את השמות וזה, אני לא יודעת אם ההורים
כן,
לא
עוניינים. כן,
אז היא אומרת לי, היא לא הגיעה לגן. אז אני אומרת, למה זאת אומרת היא לא הגיעה לגן? לפני 10 דקות אני הקפצתי אותה לגן. ואני רואה את כל הילדים יושבים סביב שולחנות, מציירים עם פעילים וכו'. אז היא אומרת לי, העוזרת, כן, היא במקום הרגיל שלה. אני אומרת, למה זאת אומרת המקום הרגיל? היא ישבה מקופלת כולה, עם מוצץ ועם הטיטול שלה ביד, בפינה שתולים את התיקים. והיא כולה יושבת שם כזו, כמו מסכנה, כמו מפוחדת כזו.
בת כמה היא?
היא 3 ו-8 חודשים.
ילדה גדולה.
ואני אומרת לה, רגע, אז אתם לא קוראים לה, לא משתפים אותה, לא אומרים לה, בואי לצייר, בואי לפעילות וכולי. לא, היא רגילה לשבת שם, שתשב שם, משהו כזה. אז בדיוק הגננת נכנסת, מה? ואני אומרת לה, לא, הנכדה שלי פשוט תעזר. והיא אומרת, לא, כשהיא תרצה, היא תצא. אז עכשיו היה ויכוח בין העוזרת לגננת, שלא, היא לא יושבת שם כל היום, היא אומרת, היא יושבת כל היום, הגננת אומרת, לא, כל מיני כאלה, והגננת הזה חסמה אותי, אני גברת תצאי, תצאי מהגן. אני ממש רציתי לקחת אותה, להביא אותה הביתה, אני יצאתי מהגן.
אני מבינה אותך, גם אני הייתי רוצה להרביץ למישהו.
כן, אני יצאתי בוכה. עכשיו לא ידעתי אם לספר לבן שלי, לקלה שלי, ואנחנו שואלים את הנכדה, אם היא טוב לה בגן, אם היא בסדר בגן, אז פעם היא אומרת כן, פעם היא אומרת לא, כאילו, היא מתאימה את התשובה אולי למשהו שאנחנו מבקשים.
כנראה, יכול להיות. יכול להיות, היא חוסכת לכם את זה, כן. כן, ילדה מתוקה, כן, אוקיי.
אני לא יודעת אם לבקש מהם
שיחליפו לגן. רגע, את סיפרת בסוף לבנך ולקלתך?
כן, סיפרתי. לא יכולתי לסמוך.
טוב, טוב, אז לא, זה חייב סיפור. ולדעתך הם עשו עם זה משהו?
זהו, הקלה מתלבטת, כאילו, יש הורים שכן ממליצים על הגן, יש הורים שלא חלק...
אוקיי. אוקיי, בואי רגע נגיד, תראי, תמיד מבחינת גננת, גננת תקיפה למשל, יש הורים שמאוד יאהבו את זה ויגידו זה הכי טוב לבן שלי, זה נפלא, ויש הורים שיגידו לא, היא תקיפה, תקיפה מדי, הילד שלי צריך להכיל אותו ולראות אותו ולשים לב אליו. זאת אומרת, באמת, האם היא טובה או לא טובה, אני אוהבת אותה או לא אוהבת אותה, זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי. אבל ילדה שנכנסת לגן, מתקפלת בפינה עם המוצץ והטיטול, ואף אחד לא מייצר מצבים להוציא אותה משם ולערב אותה, אף אחד לא מקבל את פניה ומראש לא מאפשר לה להתקרבל בפינה של הגן איפה שהתיקים, זה רע. מאוד. ולפני שמעבירים את הילדה גן, היא כבר התרגלה, היא כבר מכירה את הגננות, יש המון דברים שצריך לבדוק, המון דברים. אחד, קודם כל ספרי לי רק רגע, איך היא בדרך כלל? ילדה שמחה, ילדה שקטה, ילדה תוססת?
לא, מאוד, ילדה מאוד פעילה, מאוד חכמה.
פעילה וחכמה, היא הולכת לחברות לפעמים, חברות באות אליה לפעמים.
כן, כן, יש... הקלה דואגת לקחת אותה לחברות וחברות okay, באות אליה.
אוקיי, okay. והיא מסתובבת בבית, היא מוצאת והטיטול שלה והסמיך היא גם כן?
לפעמים, לפעמים לא תמיד.
לפעמים.
ותמיד היא רוצה להגיד איזה משפט, אז אני אומרת לה, תוציא את המוצאת כי אני לא מבינה אותך.
אה. טוב, קודם כל ההורים צריכים כבר לעבור פה איזשהו סוג של תהליך של לשחרר את הילדה מהמוצץ. מוצץ יש לו תפקיד, והתפקיד שלו זה להרגיע, זה, גם, זה כמו השיחה הראשונה, סבתא שדיברתי עם הנושא של הרגלים, כשילד חייב להירגע, כמו לפני שינה, הוא נפל קיבל מכה, נותנים מוצץ, זה עושה את הפעילות, מוצץ זה גם ממש פעילות פיזית, זה דופק הדפיקה הזאת של הלשון למעלה בחך, מפרישה הורמונים שמרגיעים את הילד. ו... אבל להסתובב עם מוצץ וטיטול בבית, אני ממש נגד, ועוד ילדה שהיא תכף בת ארבע, אני ממש ממש נגד, אבל אנחנו לא מדברים על זה. תראי, בוא נגיד שהילדה התחילה, נכנסה לגן, לא הכירה אף אחד, הטיטול שלה, הטיטול ביד, כן, הסמיכי אצל אחרים, והמוצץ מאוד מרגיעים אותה, מאוד מרגיעים אותה, ונוסחים בביטחון, והיא משתמשת בזה. היא משתמשת בזה בבית, אז היא גם משתמשת בזה בגן. זה מקובל, זה אני מבינה. אבל איך שהילדה נכנסת לגן, לשם היא הולכת ושם היא יושבת, עד כדי כך שהסייעת אפילו לא שמה לב שהיא נכנסה לגן?
כן.
זאת אומרת, היא לא המשיכה את תהליך הכניסה לגן. היא נעצרה איפה ששמים את התיקים, התיישבה שם למטה עם המוצץ והסמיכי, וחסל על הילדה. ועכשיו, זה שיש עוד מריבה בין הסייעת לגננת, האם היא שם כל היום או לא כל היום, זה רק מראה לך, שהיא שם אם לא כל היום, שלושת רבעי יום, וזאת בעיה.
וואו.
עכשיו, הבעיה היא, תראי, הילדה היא ילדה נורמלית, וילדה שמחה. היא אוכלת טוב, היא ישנה טוב, והיא ילדה שמחה, אבל היא באה לשם, והיא יושבת שם, מתוך השמונה שעות שהיא נמצאת שם, כן, משבע עד, עד, עד ארבע, אני לא יודעת כמה זה, משבע עד 16, זה 9 שעות, מתוך השמונה, 9 שעות שהיא יושבת שם, 5 שעות מתוך זה היא מוצץ וסמיכי, מה עשינו?
נכון.
מה זה הדבר הזה?
נכון.
איפה הפעילות והתנועה והכישורים החברתיים והלמידה והשמחה ועוד מעט בחנוכה להיות בתוך בהצגה של חנוכה? כלום, היא תשב שם עם מוצץ וסמיכי. כי, אני אגיד לך למה, כי הם לא מערבות אותה. קלתך ובנך צריכים לדרוש שיחה עם הגננת, הסייעת, והמפקחת והפסיכולוג של הגן, כולם, כולם, הם צריכים להראות שהם רציניים. עכשיו, לא לבוא בטענות. אני חוזרת ואומרת את זה שוב ושוב. היום להיות גננת ומורה זה סיוט. גן של 38 ילדים שחצי מהם מהפרעות קשב, הרבע האחר, האימהות שלהם כל הזמן אומרת, לא, הוא עדין, הוא רגיש, תתחשבי בו, לא, לא, לא. והחצי השני מסכן הולך לאיבוד כי הם ילדים טובים. זה נורא היום להיות גננת בתנאים כאלה. זוועות. לכן לא לבוא בטענות. אבל להעביר מסר מאוד רציני, שזה לא יעבור בשתיקה, ושמהיום אתם מתכוונים, אתם דודים, שכנים, להיכנס במפתיע כמה פעמים במשך היום. ואתם רוצים מותר? לראות את... ואתם, אני לא יודעת, קודם כל תגידו את זה. ולראות את הילדה הזאת בפעילות. עובדה שאת נכנסת וראית אותה בפינה.
זה היה בשעות הבוקר שמותר לי להביא אותה לגן.
בסדר, אז אתם תעשו את זה בשעות הבוקר, ואתם גם תעשו את זה בכל מיני שעות אחרות.
כן.
יבואו כל מיני אנשים אחרים שאתם לא מכירים, ולא יודעת מה, ויגידו מה שהם יגידו. אני רוצה לקבל אישור, שהאימא תגיד, אני רוצה לקבל אישור, שאני מצלצלת, אני נכנסת לגן אוטומטית.
כן.
ואני רוצה לראות איפה הילדה שלי יושבת, ואם אתם בדיוק עכשיו מוציאים אותה מהפינה לכבוד זה שבאתי, או שאני רואה אותה באמצע פעילות. זה מה שאני רוצה לראות. כי אפשר יהיה לראות אם הילדה יושבת ומציירת, או שבדיוק עכשיו הם לוקחים אותה ומושאים אותה ליד איזשהו שולחן שהיא תשב ותצייר.
כן.
תראי, צריך להיות פה, אני מבינה, אני יכולה להבין מה קרה שם. אני יכולה להבין. ילדים מאוד טובים, ילדים שקטים, ילדים שלא מפריעים לגננות ולמורות, עלולים להיות ילדים שקופים. כי נוח איתם. נכון? וזה בדיוק מה שהנכדה שלך כנראה מייצרת. אם הגננת והסייעת רבות כמה שעות במשך היום היא יושבת שם, זאת אומרת שהיא יושבת שם הרבה. וזה לא טוב. וזה לא טוב. וזה לא טוב, וזה בלי שום קשר אם הגננת טובה או לא טובה. היא כנראה עושה את הכי טוב שהיא יכולה. והילדה קצת מתחת לרדאר, בגלל שהיא יושבת שם עם המוצץ והטיטול.
כן.
ופה צריכים לטקס עצה רצינית.
מה?
פה צריכים לשבת ולטקס עצה ולבנות פרוטוקול רציני.
כן.
של איך הגננת והסייעת מתחילות להכניס את הילדה הזאת לתוך הפעילות, לא מרשות לה, לא מאפשרות לה לשבת שם עם המוצץ והחיתול.
הקלה שאלה אותה לגבי הזה, היא אמרה לה, לא, כאילו הגננת לא מרשה לה את המוצץ וזה, אז היא מתחבאה שהיא לא תראה אותה.
יכול להיות. אז יכול להיות שהגננת בהתחלה צריכה להרשות לה להיכנס לגן עם המוצץ בלי הטיטול. עם המוצץ. והשלב הבא, שמי, זה היה התפקיד של אמא. התפקיד של אמא ואבא היה את הילדה הזאת להכניס לגן בלי המוצץ והטיטול בספטמבר. אני מבינה שזה מרגיע, ואני מבינה שלוקחים את זה לילדים. אי אפשר להפתיע אותי היום. אני מבינה מה זה עושה לילדים שלוקחים מהם את המוצץ ואת הצמיחי. בחיי, נו, אני לא יודעת.
אני אולי לא ציינתי, אני לא ציינתי שיש לה אחות קטנה, שהיא בת 8 חודשים.
תראי, כל הדברים האלה רק בעצם מחזקים את התלות של הילדה במוצץ ובטיטול. אבל אנחנו צריכים לשחרר אותה מהדברים האלה. היא עוד מעט בת 4. היא צריכה לדעת להירגע, היא צריכה לדעת לשכב על הספה בשקט, היא צריכה לדעת לבקש מאמא את הטלפון ולראות יוטיוב של 12 דקות ולא מוצץ וחיתול. יש המון דברים להירגע. היא צריכה ללכת לפינת הספר, בגן, לדפדף בספרים ולנמנם. אני צריכה להגיד לך כמה. אבל היא כל כך תלויה במוצץ ובחיתול, ואז גם באה גננת ולא מרשה לה. כי גם הגננת אומרת, ולבה אני ארשה לה, אז יש לי עוד 12 ילדים שירצו את המוצץ שכרגע הוא במגירה. גם הגננת פה באיזשהו סוג של בעיה עם העניין הזה. אז הילדה מתחבאת, אבל הילדה מתחבאת, אף אחד לא שם לב. כי כזו שקטה וטובה ומתוקה, מי רואה אותה מתוך 38 ילדים שאחד מתחבא לי? צריך לטפל בעניין הזה, צריך לוודא, שהילדה הזאת מוכנסת באופן קבוע מהבוקר לפעילות של הגן.
בסדר, כן.
וברגע שהילדה אומרת, היא לא מרשה לי מוצץ, המסר של אמא צריך להיות כי הגננת צודקת. בגן בלי מוצץ. זה יהיה לך במגירה, גם המוצץ וגם הזה, ובגן עושים מה שהגננת אומרת.
כן.
כשאני אבוא לאסוף אותך, או סבא וסבתא יבואו לאסוף אותך, אנחנו ניתן לך את זה בחזרה. בגן, בלי. ונכון, ואז, מה בעצם קורה סבתא? ואז מאלצים את הילדה, זה בדיוק כמו השיחה הקודמת, אבל היא גדולה, היא בת 3 3/4. מאלצים את הילדה להתמודד.
כן.
כרגע היא לא מתמודדת עם כלום. היא רצה למוצץ ולטיטול שלה, והופ, מתחבא בין הכלים. ואין התמודדות, כן. ואין התגברות, ואין פעילות, ואין להיות חלק מ...
כן.
תראי, תראי איך הם בעצם מונעים מהילדה שלהם לצמוח, להתפתח, להתגבר, לקבל כן. אומץ.
כן.
זה הקטע. תראי, יש פה המון דברים שדיברנו עליהם, תשמיע את השיחה הזאת גם לבנך ולקלטך, ובוא נראה מה מקובל עליהם מתוך העניין הזה, אבל זה צריך להיות מסודר, זה צריך להיות להיאמר, זה צריך לבוא בדרישות מאוד באדיבות ובכבוד אל הגננת והסייעת, אבל פה צריכה להינקט פעולה רצינית, גם בבית, גם בבית וגם בגן. בהצלחה, כן.
קצרה מאוד, ילדה, נגיד שאם היא מציירת ועושה גואש והיא מלכלכת את הבגדים, היית מונעת ממנה ללכלך את הבגדים או חופשי, תלכלכי, לא נורא.
לא הייתי אומרת לה, תלכלכי חופשי, לא נורא, אבל אני יודעת שכשילד קטן מצייר בגואש או בפלסטלינה או במשחת שיניים, הוא מתלכלך.
מתלכלך.
להעיר לה על זה? אפשר מאוד באדיבות. אפשר להגיד למאמי, אני שמה פה מגבונים, שימי לב. תגידי לי, את מכירה ילד שיש לו נזלת, הוא מנקה את הילד עם הנזלת, והוא לא מנגב את האצבעות בחולצה שלו? את מכירה ילד כזה?
נכון.
אין כזה ילד בעולם. כל ילד שמנגב את האף, מקנח את הידיים על החולצה. אותו דבר, בוודאי גם פה. זה טבעי, הם ילדים קטנים. שוב, אז אני רוצה להרגיל אותה, תשטפי ידיים, בואי מאמיתי שתדעי לא לנגב על החולצה, אבל בטח לא למנוע את זה ממנה, מה פתאום? מה זה, התקן עונש?
לא, היא ילדה מאוד, היא שוטפת את הידיים, וואי וואי, חבל על הזמן, את הפנים, היא חוזרת מהגן.
אז לדעתי יש שם, טוב, יש שם כל מיני דברים, אני הייתי, אני גם על זה הייתי יכולה לקיים שיחה שלמה, אבל להחק, אבל בטח לא הייתי מונעת ממנה להתלכלך. התלכלכות זה אחד הדברים היותר חשובים לבריאות הנפשית של ילדים.
כן.
ותודה רבה לך סבתא, תודה.
תודה לך.
גם
תודה,
שבת שלום, תודה. כל טוב. ואנחנו, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר, 1-900-722-103, וגם שלחו למאירה הודעות וואטסאפ קצרות, ל-054-70-103-70. חכו פה, תכף אני חוזרת. ויש לי כבר שיחת טלפון. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב.
התוכנית שלך כל כך עוזרת לי, והספר איי. שלך פשוט מדהים.
אוי,
מדהים, מדהים.
נהדר, נהדר. איזה מהשלושה? אין ילדים רעים?
אין ילדים רעים.
אין ילדים רעים?
אין ילדים רעים.
אני רוצה רק, תראו, אין ילדים רעים, זה סיפורים ממש מהקליניקה, ויש שם את הילדים, נכון? הילד שמשקר, הילד שישן במיטה של ההורים.
כן,
ואני התחלתי פה ציטוט של... אלוהים, אני כל פעם שוכחת את השם שלו. איציק, מאירה, איך קוראים לזה? אני מתנצלת, אני יושבת פה ואני במוחה. מי שהלך, יאנוש קורצ'ק. יאנוש קורצ'ק. אין ילדים רעים, יש ילדים שמתנהגים רע. אני עושה הבחנה בין הילד לבין היותו לבין התנהגותו. הספר השני שלי שנקרא הורים, מה השאלה, הוא בעצם מלא שאלות סביב נושאי, אוכל, מיניות, יחסי אחים, גם זה, תכף תראי, אולי זה גם כן יהיה מתאים לה. והספר השלישי שהוצאתי לפני שנה, זה המתכון לגידול ילדים מוצלחים, שזה רעיונות עם הורים של חבר'ה פורצי דרך. אז יאללה, ניצלתי את ההזדמנות כי אני, יאללה, אני חושבת שזה חשוב, תודה. אוקיי, בואי, כן.
יש לי ילדה מהממת, קוראים לה תאל, היא בת 4, ולפני שנה היא עלתה מהמעון לגן, היא עלתה הכי קטנה בגן, והיא התחילה לקטוס ציפורניים. התחילה שנה כזה, לא מהיום הראשון, אבל בהתחלה שמה. זה התחיל רק מהזרת, והפך להיות כרוני לידיים, כאילו ממש בקושי נשאר הציפורן.
מסכן.
ניסינו הכל.
כן.
הכל ניסינו.
מה זה הכל? שמתם מרה והכניס את היד לפה עם המרה, ברור.
היא אוכלת את זה עם המרה כבר חופשי.
כן.
ניסיתי דיבורים, שיחות, לדבר איתה, בסוף אמרתי, אולי השיחות גורמות לה להמשיך לקטוס, כי היא רוצה תשומת לב, אני... כלום פשוט
כן,
לא
זה.
עוזר.
תראי.
הלכנו לטיפול רגשי, וכן, כאילו, גם בסדר, זה יחלוף, זה יחלוף. אל תדברי איתה על זה, זה יחלוף. אבל זה רק הופך להיות כרוני יותר ויותר.
נכון, זה יכול לחלוף וזה יכול גם לא. אנחנו מכירים הרבה אנשים מבוגרים שגם כוססים ציפורניים. תראי, קודם כל אני סקרנית, בדרך כלל זה נובע מתוך איזשהו חיקוי, מישהו באזור שכוסס, אמא, אבא,
לא.
איזה סבא, סבא, דוד, לא?
לא, בכלל, okay. אף אחד ממשפחה.
אף אחד לא. אז אולי ראתה, ואולי במקרה הכניסה את היד לפה. תראי, כנראה באמת שהיא עלתה מהמעון לגן, היא הייתה בלחץ. זאת הסתגלות רגשית רצינית מאוד, המעברים האלה שילדים חווים, באמת. תראי, דיבורים לא יעזרו, מראה לא תעזור, הילדה לא שמה לב שזה קורה לה. זה כמו מציצת אצבע, ילדים שמוצצים אצבע, הם לא שמו לב מתי האצבע נכנסה לפה. ולכן, הניסיון לטפל בזה באופן שחלטני, בדיבור, בשיחה, בהסבר, בלתת מתנה, בשוחד, בכל, או חס וחלילה בצד השני, בעונש, כל הניסיונות האלה לא יעבדו. כי זה משהו שנעשה באופן לא מודע, לא רצוני אפילו. אוקיי? זה מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שיש דרך אחת, והיא לא פשוטה, ויש בה המון עיסוק. והיא מורכבת משני דברים. הדרך היחידה היא למנוע מהציפורניים של הילדה להיכנס לפה. והדרך למנוע את זה, זה לעשות לה, סליחה שאני, תמיד זה מקפיץ לי את מייקל ג'קסון, שהיום כבר לא זוכרים אותו לטובה, אבל הוא הלך בזמנו. כל אחת מהאצבעות צריכה להיות חבושה, טיפה משחה וחבושה. לילדה הזאת צריכות להיות 10 אצבעות חבושות.
כל ש... היום?
כן. אבל, חכי, זה לא הסוף, זה רק חצי מהדבר. חצי מהדבר. אחרת אין דרך. האצבעות האלה, הציפורניים האלה, ייכנסו לפה. ייכנסו. יקירה, לא יעזור. היא לא מרגישה, היא לא עושה את זה בכוונה, גם אם היא רוצה שזה לא יקרה, זה כן קורה. אוקיי? לכן, הדרך היחידה היא זאת, היא להגיד לה, הרופא אמר לי, כי אנחנו נורא דואגים, ואנחנו חייבים לשים משחה ופלסטר על כל אצבע, כל אצבע, כל אצבע, ומבחינתי גם שימי על זה, את ה... סליחה על הביטוי, זה כמו קונדום, קוראים לזה באמת, זה כזה ששמים על אצבעות, שאנשים לפעמים, את יודעת, יש להם דלקת או משהו, והם, אז הם שמים פלסטר, ועליו מין כזה בלון קטן, שמורכב על האצבע. כן. עכשיו, כן. ברגע שמונעים מהילדה, דבר כזה, שהוא כל כך חשוב לה, זה נורא מרגיע אותה, העובדה שזה קורה. ברגע שמונעים את זה ממנה, חייבים לתת לה תחליף. והתחליף הוא כל מיני דברים שתוכל להכניס לפה ללעוס. זה קצת מזכיר דברים שקונים לילדים בגיל שנה כשיש להם כאבי שיניים, ויש בפריזר דברים כאלה, ואז כן, נותנים לילד חיים. לשים בפה. כן. עכשיו, זה לא דבר, זה דבר שצריך להיות בפריזר, אבל יש היום פלסטיקים קשיחים שיכולים להיות תלויים בקצה השרשרת של הילדה, או בצמיד של הילדה, או להתחיל לשלוח אותה לגן עם מכנסיים קצרים, ארוכים, לא חשוב, עם כיסים, ובתוך הכיסים, ובמגירה בגן, צריכים להיות לה דברים לנשוך. יש ילדים, אולי את תזכרי, שלא נושכים ציפורניים, אבל הם נושכים את ה... את הריצ'רצ'ים, את האפרונות, כן. את, ה, את הקלמר, את הפינה של החולצה, אותו דבר. זה אותו דבר. צריכים לתת להם משהו אחר לנשוך, כי הפעולה הזאת מרגיעה אותה.
כן, חשבתי אולי זה מהגמילה של המוצץ, כי גמלנו אותה באותה תקופה, מהמוצץ.
גם, ו... יכול להיות.
נולדה לה... עוד משהו.
כן.
כן, יש עוד משהו כאילו שבתחילת שנה, שאני רוצה לקוות שזה לא קשור, שבתחילת שנה של שנה שעברה, אני ובעלי טסנו לחול לשבוע, והיא הייתה אצל ההורים שלי.
אבל זה היה, רגע, זה היה בספטמבר 22 או בספטמבר 21?
21.
הכל יכול להיות. זה יכול להיות זה, וזה יכול להיות הגעגוע, וזה יכול להיות, זה בעיקר יותר מתאים לגמילה מהמוצץ. זה יכול להיות. אבל את יודעת מה, אנחנו כבר לא עסוקים בלמה. זה דטרמיניסטי, זה מתאים לבסדר, בואי נדבר ונעשה פסיכואנליזה ונבין למה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לפתור את זה הלאה וקדימה. אין לי כבר מה לעשות עם הלמה, ובטח לא להתחיל להרגיש רגשות אשם או משהו כזה, כי זה יכול להיות שזה גם לא מזה בכלל.
כן,
כולו יכול להיות שזה בגלל הקושי במעבר בגן. כן. זה נורא קשה מבחינה רגשית, ובאותה תקופה גם הפסקתם עם המוצץ, אז בכלל לא היה לה איך להירגע, אז הכניסה את היד לפה במקום מוצץ לפה, התחילה ללעוס את היד, התחילה לחרסם את הציפורן, והנה לנו הרגל חדש. אוקיי, כן. העניין הוא שוב, תראי, זה הדבר היחיד, יכול להיות, אם את רוצה לנסות להתחיל עם הנשכנים, בלי שאת סוגרת את האצבעות. ולהגיד לה, עכשיו, לשים לה אולי על האצבע, משחה ופלסטר, רגיל, משחה ופלסטר, כן. משחה ופלסטר, על כל עשר האצבעות. ולהגיד כן. לה, הרופא אמר, שזה זה, זה עושה לך כואב, זה עושה כואב לתהל, אנחנו לא רוצים את זה יותר, לא, היא כבר גדולה, זה עושה לך כואב.
זה באמת בוכה גם לה, זה באמת כואב גם לה, כן. היא בוכה לפעמים.
סקנונת. ולתת לה, ובמקום לנשוך את זה, שהפלסטר והמשחה לא ייתנו לך, במקום זה, וקחי בחשבון שאולי תכניס את זה לפה גם, שזה תהיה משחה כזאת שהיא לא מסוכנת לבליעה. אוקיי? אם בכלל את רוצה לשים, אוקיי? או רק פלסטר. וכבר לספק לנשכנים. לא לדבר על זה לפני שיש לכם בבית תחליפים. לא למנוע את זה ממנה לפני שאת נותנת לתחליף. תראי, אני רוצה להגיד לכם, הורים, שעכשיו בתהליך גמילה של הילדים היא מוצץ, וחוששים שאולי יקרה מה שיקרה פה לתהל, ברגע שאתם לוקחים את המוצץ, כבר תמצאו תחליפים.
הבאנו לה, עשינו איזה טקס הכי,
לא, אבל לא.
היא מבינה את זה בצורה הכי יפה בעולם.
נכון, כי היא נורא רצתה, אבל אחר כך פיזיולוגית זה היה חסר לה. אולי...
גם התחליף שהבאנו לה לא מילה לה את החסר?
מה היה התחליף?
הבאנו לבובה מהממת כזאת שהיא
לא, התחליף...
רצה לידה לישון איתה בלילה.
נכון, לא. התחליף, שימי לב, התחליף שאני אמרתי זה משהו בפה שיכולה ללעוס. התחליף זה לא ממלא מקום. זה לא משהו אחר, אלא זה משהו שעונה על אותו צורך. אבל תראי, במקרה הזה זה לא עזר להרבה ילדים, בובה שמחבקים בלילה. כן עוזרת.
כן.
כן עוזרת. אבל באמת המסר פה, והוא מסר מאוד חשוב להורים, כשאתם מונעים משהו מהילדים, משהו שמחוברים לזה, וזה עונה על הצרכים הרגשיים והפיזיולוגיים שלהם, אי אפשר לקחת ולהשאיר שם ריק. ואז צריכים לחשוב, אז במקרה הזה, זאת הצעתי, יקירה.
כן.
תקשיבי, כן, לא, המוזיקה ברקע, אני מצטערת. אבל רגע, מאירה איתך, מאירה תיקח את הטלפון, תדברי איתה. ואתם, לכם, אוי, ירדתי? לא. שלום, אני כאן, לא ללכת לאף מקום, שלום רק לאיזה 7 דקות. כי אנחנו מדברים על פרסומות ועל חדשות, אוקיי? תמשיכו להתקשר ל-1-907-22-103, תמשיכו לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. מאירה כאן, אני כאן, אנחנו שומעים אתכם, אני אחזור בשעה השנייה.
מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.
עובדים פה באולפן, כן, מוזיקה שמחה. שלום, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, ואנחנו בשעה השנייה שלנו. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, שני רומנו, מאור רטה ומיכל קדוש, ואיציק אהרון אחראי על השידור. הטלפון לעלות לשידור הוא 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ טקסט קצרות אנחנו מקבלות ב-054-70-103-70. נמשיך, ויש לי כבר שיחה לטלפון. שיחה. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
היי, שלום, שלום מיכל, מה שלומך?
טוב, היי.
קודם כל אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה על כל העשייה שלך, זה פשוט תמיד 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 כיף לשמוע אותך.
תודה, וואי, אתם מרגשים אותי, אתה מרגש אותי.
ממש מלמד.
תודה. אני מורה בנשמה.
אז זהו, קודם כל קוראים לי ישראל, אני אבא לשלושה ילדים. יש לי שני בנים מתוקים ובת, מתוקה לא פחות. אני רוצה לדבר על הבן שלי, האמצעי, הוא בן 2.5. זה קצת מורכב, הבעיה היא בעצם שהוא לא מצליח להירדם בלילה, עד רמה שהוא נשאר עד 1-2 לפנות בוקר ער, מלא מלא אנרגיות, מלא אנרגיות. אנחנו, מה שאנחנו לא עושים וכמה שאנחנו לא, פשוט נלחמים להחזיר אותו למיטה בניתופים ונשיקות, ואפילו אם זה טיפה אפילו גם נכנס, לפעמים כלום לא עוזר. תמיד קם ויוצא מהחדר.
אז ישראל, בוא תראה, אני אגיד לך. קודם כל, בדרך כלל, אני רוצה שתבין רגע משהו על עייפות של ילדים. כשאנחנו עייפים, כשאנחנו המבוגרים עייפים, ישראל, אנחנו מנקרות ומנקרים ככה, הראש שלנו נופל ואנחנו מנקרים. כשילדים עייפים, מתרחש אצלם תהליך פיזיולוגי שונה והם נהיים היפראקטיביים. אז דבר ראשון, אני הייתי רוצה לבדוק, זה משהו שגם אתם יכולים לבדוק, בתוך, נאמר, בשבוע הקרוב, זה לעשות את כל התהליך של ההירדמות, חצי שעה, שעה קודם. יכול להיות שאנחנו מפספסים פה את שעת העייפות של הילד, ואז הוא נהיה היפראקטיבי, כל רמת המלטונין שקעה לגמרי, האדרלנין מציף, מחבא את המלטונין, הילד לא מסוגל להירדם. זה דבר ראשון.
Okay.
דבר שני, מכיוון זה הכל השערות, זה הכל השערות, צריך לבדוק את זה בבית, במשפחה, בגלל זה גם צריכים להבין את ה... את ה צמצום בו נגיד של שיחת הטלפון בשונה מהדרכה של שעה לשבת ולדבר ולראות תמונת מצב. דבר שני, אני גם מבינה שיש לו או אח או אחות קטנים.
נכון.
זאת אומרת שיותר מזה גם יש פה שינוי במשפחה, שינוי מאוד משמעותי, בתינוקת או זאת בת או בן, זה בן,
אז,
בת.
אז זהו, קודם כל האמצעי שאנחנו מדברים עליו בעצם זה בן, כמובן כן. הגדול יותר הבכור זה גם בן. שהוא אגב, יש לו פשוט סדר יום נהדר, כאילו 7:30 בערב, 8, אבא אני הולך לישון, אני עייף.
יש ילדים כאלה, לקנה.
ממש. והבת הקטנה היא בת חצי שנה.
בדיוק, אוקיי.
אבל האמת שגם עוד נקודה אולי שחשוב להגיד אותה, גם כשהוא הולך לישון לפעמים, נגיד אם הוא עולה למיטה, כן, ב-8 והוא נקדם והכל, אז הוא יושן מבחינתו שעתיים.
ומתעורר.
זה נגמר, זה הספיק לו.
יכול להיות, תראה, אנחנו יכולים לחפש את זה באספקט הפיזיולוגי, ואז קצת לקרוא בדוקטור גוגל, אבל לעשות מה שהרופא עושה, להתייעץ עם הרופא ולבדוק מה קורה, אולי לבדוק רמת מלטונין, אולי אפשר, בוא קודם כל נשלול כל מיני דברים רפואיים, אולי אולי, מאידך, כן, אבל אולי גם זה לא זה לגמרי, וזה כן התנהגותי, והתנהגותי זה משהו, זה תחת הכותרת של הוא למד, הוא מתנהג, זה לא פיזיולוגי, או אפילו לגמרי לגמרי רגשי עמוק, קצר, כאב, פחדים. אני חושבת שהלידה של הקטנה גם כן תורמת לבלבלה הרגשית שהוא עובר כאן. ובעצם מה שהקטן שכזה מצליח, זה כל ערב לקבל יחס אישי של 3-4 שעות, אחד על אחד, מאמא ואבא. וזה לא יסולא מפז הדבר הזה. אני חושבת, דרך אגב, ישראל, שילד בן 2.5, אתם מעלים אותו למיטה, שבו לידו. לא לשכב לידו במיטה, שבו לידו על כיסא, שעתיים ביום הראשון. הוא רוצה את אמא ואבא, זה גור קטן. הילד הזה חי, בחייך, הילד הזה חי 500 ימים. לא, 2, 300, 700, 800 ימים. לא חשוב, סתם רציתי להראות כמה זה מעט, כמה זה מעט. הוא צריך את אמא ואבא שלו, ולא רק זה, גם אחותו די גזלה. היא די גזלה את הידיים של אמא, שמארסלות אותו, ותשומת הלב, ואמא אולי גם מוצאת הורמונלית, ואבא זה, ולא רק זה, ישראל, יש לו אח מלאך. אז אם יש לו אח מלאך, איך הוא ייחד את עצמו?
הבנתי, וואו, זה מדהים, מדהים הנקודה שאת מביאה, זה כאילו, זה לא, לכאורה זה נורא פשוט, אבל כשאת אומרת את זה, זה פשוט ההסתכלות הזאת.
הכל, בדיוק, הכל כאילו מתיישב מן הפאזל הזה שמתחיל ליצור תמונה. אז אנחנו מבינים. ועכשיו אנחנו צריכים לעזור לו. אנחנו צריכים לעזור לבן שנתיים וחצי הזה להיכנס להרגל של שנת הלילה, עד שנצליח אותו להיכנס, זה איזשהו מצב של, של להכניס את עצמו למצב מדיטטיבי. זה ילדים ששוכבים במיטה ועושים נם 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 נם. אחת מהבנות שלי הייתה דופקת עם הרגליים על הקיר, נם נם נם. המקום המדיטטיבי הזה חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, שבעצם מרגיע אותם ומרדים אותם. אבל כדי שזה יקרה, הוא גם צריך לרצות לשתף איתכם פעולה. אתה מבין? הוא כרגע גם לא רוצה. הוא גם צריך להיות כבר במצב גופני, הורמונלי, שמתאים להירגעות וההרדמות. וכנראה כל הדברים האלה ביחד לא מתחברים כרגע.
לא, לא.
הוא גם לא רוצה.
זה מקום מאוד אנרגטי, מאוד שמח, מאוד
מתוק.
מאוד מאוד כזה, כן, הוא מאוד חיכן, מאוד מאוד רץ, וזה שום עצב, או איזה שוקס, או זה משהו זה. הכל נורא נורא שמח, נורא כיף, נורא זה, מבחינתו במסיבת יום הולדת.
כן, מתוק, מתוק. שזה דרך, אגב, זה משהו נהדר שאתה אומר, כי תראה רגע על הילד, הוא בקלות יכול היה לקחת את כל זה להתנהגויות שליליות. לפקוט, לכעוס, להעיף דברים, לעשות, הוא לא, הוא מתוק, מתוק.
כן, אני מצטער שזה כאילו אני בא להעיד עלינו ההורים, אני מצטער שזה עושה ככה, לא תמיד נעים להגיד עלינו מה אנחנו זה, אבל אנחנו כן נותנים המון 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 חום ואהבה, והמון המון תמיכה, והמון כאילו חיבוק, וזה פשוט כל הזמן בבית.
כן, ותשמע, מאידך לפעמים בערב כבר גם כועסים. די, עייפים, ואחרי לידה, ורגע להיות בשקט, ולהסתכל בטלפון, ולראות חדשות, ולדבר עם זוגתי, להרים טלפון לאמא שלי, זאת אומרת, יש רגעים שאתה אומר, די, ואז לפעמים מרימים את הקול, או כועסים, או מאיימים, וגם זה לא עוזר.
כי הכאב הוא יותר עליו, הוא לפעמים הגיע מצב שיושן, ממש, אני אומר, זה פשוט כואב להגיד, 4 או 5 שעות
כן.
בלילה.
הוא לא ישן מספיק, הוא לא ישן מספיק.
קם, ברור, הוא קם, כן. אני אמרתי לאשתי שבכל אופן הייתי רוצה שכן, כל יום, לא משנה מתי הוא הולך לישון, זה לקום וללכת לגן. עם כל הקושי, כדי שאולי ההבנה תגיע מכאן, שאוקיי, אני נורא נורא עייף, אז אני אלך לישון מוקדם, והסדר יום חוזר.
זהו, אבל זה לא.
קם
זה...
נורא עייף,
כן.
זה לא
ישראל, כי מה שהוא עושה, הוא לא קוגניטיבי מודע. הרי ילדים מתנהגים לא במודע ובטח גם לא במזיד. הוא לא אומר לעצמו, מגיע ערב, השם משוקעת, אני אתחיל לטרטר את ההורים. זה מודעות. הוא לא עושה את זה. הוא פשוט אומרים לו ללכת לישון, הוא באופן אוטומטי, בלי להבין מה מכתיב את זה, מה מניע אותו, כל הרצון לתשומת לב, הרצון לעשות דווקא, הרצון לקבל את אמא ואבא לחוד, הבלבול שהוא נמצא בו, באובדן המקום שלו, של הקטנצ'יק של הבית, כל הדברים האלה חוברים יחד, והוא מתחיל לרדת ולהשתעשע, ולצאת ולהעסיק אתכם. עכשיו, במקום להילחם 2-3 שעות, אל תחזור למיטה, תחזור למיטה, תכנס למיטה, תחזור למיטה, ואתה קם, ואתה מביל, ואתה מוביל, ואתה קם. שב שם ישראל! שב שם, הילד הזה רוצה...
שב שם.
כן, הילד הזה רוצה את אמא שלו ואבא שלו. הילד הזה איבד באבחת סכין את מעמדו כתינוק של המשפחה. ואני לא אומרת שרע לו, מר לו, אלא... הוא צריך להסתגל למצב החדש. וחלק מההסתגלות זה הניסיונות האלה וההסתובבויות האלה. דרך אגב, זה היה ככה גם שהוא היה בן 1.5 שנים ישראל. או לא כל כך?
לא כל כך.
לא.
כאילו תמיד היו שם באיזה שהם בעיות שינה, אבל זה היה תודעת נורא מינורי כזה, בסדר.
כן, טבעי אתה אומר, ילדים לא רוצים ללכת, יורדים, נכנסים. זה היה נגמר אחרי 15 דקות. פה אני אומרת לך, חברו כל הדברים האלה ביחד. הוא גם עייף. אז הוא נהיה היפראקטיבי. עכשיו, הוא גם ישן בגן, אני מניחה, זה תינוקי עדיין.
גם ישן בגן, נכון.
כן,
נכון.
כן.
אפילו אבל... שאשתי דעתה שבעצם לעשור את זה שהוא ישן בגן, אלא לדרוש יותר נכון, כן. שלא ישינו אותו בגן, ואז בעצם הוא יותר עייף, אבל זה גם, זה לא עובד.
לא, זה לא עובד, כי אז הוא ירדם באוטו בדרך הביתה, יותר גרוע, הוא ירדם בין 5-6. עוד יותר כן, לא טוב. כן, יותר כן. טוב שישן בין 2-4. או מ1.5-4, הוא עייף, הוא עייף, והוא חייב לישון, ולכן אני אומרת, אנחנו רוצים לעשות שובר שגרה, זאת אומרת, כל מה שאני עושה היום, הציפייה שלי שהילד יישאר במיטה, הבנתי, לא תקרה. אז בוא ניתן לו לפחות באופן חלקי, את אחד מהדברים שיכול להיות שמיכל דליות אמרה, אולי צודקת במקרה הזה, בוא נבדוק. הילד רוצה את אמא ואבא, רוצה להעסיק אותנו. שבו לידו, תחזיקו לו גם ביד בהתחלה. לא שהוא יחזיק אתכם, שאתם אותו. או בלי להחזיק, שבו מאוד קרוב בחדר, okay. ותגידו לו, יונצ'וק, אתה יודע שזה זמן ללכת לישון, ואנחנו לא מרשים לרדת מהמיטה. ואם תרד, אבא יעלה אותך בחזרה. אנחנו לא מדברים. לא, מיכל ישנה, כן? ואיתה ישן. ועכשיו גם אתה תלך לישון.
נכון, האמת שזה מה שאני ואשתי עושים בזמן האחרון.
אבל תשב שם, ואז הוא יוריד את הרגל. הוא יוריד את הרגל, תעלה אותה בחזרה. תראה, אתם עושים הכל כדי לשכנע אותו קוגנטיבית, שזה אולי יעזור. זה לא. אבל פה אני אומרת את זה כדי שהוא ידע שבגלל זה אני לא עונה. אמא, אבל אתם לא עונים לו על שום דבר שהוא אומר, אבל אבא, אבל אבא, אבל רק להגיד, אבל אבא, אמא ואבא לא עונים, זה זמן לישון, אפילו לא אומרים לילה טוב, עם המון אהבה, עם המון חיבה, הילד בודק, הילד, אתה יודע, כשילדים בודקים, הרבה פעמים אומרים, הוא בודק גבולות, הוא רואה עד איפה הוא רוצה להגיע אליי, זה נכון, אבל אתה יודע מה הוא עושה ישראל בעיקר? הוא בודק את הגבולות של עצמו. תחשוב על זה.
אוקיי,
מה אני יכול להשיג? מה מעניין. עוד אני יכול לעשות? נכון. כמה אני יכול להישאר ער? כמה אני יכול להעסיק אותם?
אגב, שנקודה מעניינת על מה שאת אומרת, אז בעצם גם כשהוא רואה שהחזרתיות הזאת כל הזמן, האי ויתור מצידנו, ובצדק, שכשהוא קם מהמיטה, אז אנחנו מחזירים אותו מיד, ולילה טוב, ועוד פעם משיקות וחיפושים, כן. ועוד פעם ועוד פעם, כן. זה בלופ של 7-8 פעמים, כן. ככה וגם, כן. וגם כן. יותר. אז מגיע תופעה חדשה בחודש האחרון, שזה, אפשר להגיד את זה, אני מניח בשידור, קאקי.
כן, יש לי קאקי.
ברמה של 3-4 פעמים, בטווח של 4 או 5 שעות, כן. משהו...
תראה כמה הוא יצירתי. תראה איזה מתוק ויצירתי. ומה בעצם הוא עושה? הוא משתמש בדברים שלכם אין עליהם שליטה. אתה יכול להרים אותו אפילו על הידיים ולהניח אותו במיטה. והסוגרים של הילדים, הפה, הפיפי והקאקי, זה המקומות שהכי אין לנו שליטה, ולכן אנחנו רואים שם כל מיני דברים, הילד מתחצף, הילד יורק, הילד נושך, הילד אומר יש לי פיפי, יש לי קאקי, או הילד מתאפק לקאקי, זה בדיוק שם, זה. זה בא בכל מין, זה אותה גברת בשינוי אדרת. זה איזשהו מקום של או לשלוט בהורים, או לשלוט במצב, או לשלוט בעצמו, תלוי מה המצב הרגשי שמביא את זה. לפעמים זה גם להתאפק ולא להוציא את זה, זה בא ממקום רגשי אחר. אבל לכן את זה אנחנו צריכים לנסות ולהבין. בקיצור, ישראל, אני מציעה להודיע לו היום, כי הוא נורא חכם, לגלל אתה יודע מאמי, נכון בזמן האחרון קשה לך להירדם ואתה יורד ובא לסלון ואנחנו מחזירים אותך ואתה יורד ובא לסלון ואנחנו מחזירים אותך וכל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, מהיום אנחנו לא רוצים להחזיר אותך כל הזמן, אנחנו רוצים להיות לידך, אנחנו רוצים לראות אותך ולשמור עליך, ובגלל זה גם אמא וגם אני, כל פעם אנחנו נתחלף, מי שיותר נוח לו, כדי שלא יבצר בצר שיגיד רק אמא, רק אמא, רק אבא, רק אבא, אין כזה דבר, זה מי שנוח לו, וזה מי שאנחנו מחליטים, ואנחנו נשב על ידך קרוב, 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 ונראה אותך, ונשמור עליך, ותבואו לשם בלי הטלפון, כי אור כחול מפריע למלטונין, ולכן גם אני לא מרשה להראות טלוויזיה וטלפון לפני השינה, שעה לפני השינה, זה לא טוב, זה מדכא מלטונין, האור הכחול הזה.
אז אגב שהטלוויזיה דלוקה אצלהם כל הזמן, אני אישית יודע שזה רע.
בחדר?
בחדר, אני אישית יודע שזה רע.
אבל תראה, כבר הטלוויזיה לא מחזיקה אותו, תסגור אותה.
אני קצת יותר מאמינה בזה.
לא, אבל זה, א' זה רע, זה הרגל רע.
ספיידרמן שרצו מפרק לפרק, וככה הם נרדמים.
אבל בינינו זה כבר לא עובד, הוא לא נרדם.
אני יודע ששוב, אני מאמין שזה רע.
לא, בוא נגיד ככה, בוא לא נריב עם זוגתך ונגיד זה טוב. אבל זה לא עובד על הקטנצ'יק שאנחנו מדברים עליו, זה לא עובד, זה לא משאיר אותו בחדר, אז בשביל מה?
נכון, ואגב זה מגיע למצב שהוא קורא לנו בשביל לשים את הפרק שאחרי זה.
נו, מה עשינו? וכשאתה סוף סוף רוצה לסגור טלוויזיה, הוא יורד.
נכון.
לכן כל הדברים האלה, זרוק אותם לפח, הם לא יעילים. הם לא משרתים את המטרה. הם לא מאפשרים לילד ללכת לישון. הם לא מרגיעים אותו.
אבל אני ברשותך לוקח מהשיחה הזאת בעצם את ה... ברשותך כמובן. וגם את העניין באמת לבדוק, קודם כל באמת לשלול את העניין של המלטונין, את אומרת, העניין הרפואי.
כן.
וגם בעיקר אז כן, אני לוקח מכאן את הנקודה ששוב, היא מאוד פשוטה, אבל כשאת אומרת את זה, זה נורא חכם. העניין של לשבת איתו, באמת לשבת איתו, ועד שהוא נרדם, ואני מניח שגם נעת לאט זה בעצם להוריד את הזמנים
שאנחנו שומעים
איתו,
נכון, נכון, נרדם
כבר.
אני אומרת לכם, אני אומרת לך, ישראל, תציין ביומן, חודש, אבל זה חודש שפותר לכם בעיות של 20 שנה.
מדהים.
ממש, להשקיע, להשקיע בילד, להשקיע בשימת הלב, לעזור לו. אנחנו, זה לא שאני רוצה שהוא יעשה מה שאני רוצה, והוא לא ירד למיטה, אני רוצה לעזור לו, את כל הדברים שהוא איבד, את הרוגע, את הרפיטטיביות, את היחס של ההורים, את הקשר עם ההורים, את שעות השינה שחסרות לו. אני רוצה לעזור לגור הזה, שהוא כולו בן 2.5 שנים, שיתפך עליו עולמו.
ואני לא יודע אם יש לי אפשרות לנושא נורא נורא קטן, מהיר, יש אפשרות?
כן, כן.
אז קודם כל תודה, לגבי הבן הגדול יותר, הוא באמת עבר את התהליך הגמילה, והיום הוא עושה שירותים בשירותים של הגדולים, הוא מבין את זה, הוא גם גאה בזה שהוא עושה שירותים כמו ילד גדול, אממה הוא מפחד, הוא אגב אוטוטו בן 4, הוא מפחד נורא מהקטע של הדחת המים. גם כשאני מדיח את המים לידו, הוא שם ידיים על האוזניים, והוא אומר, זהו, זהו, מספיק. משהו שם נורא מפחיד אותו, השאלה היא...
אז לא, אני לא יודעת למה זה, בוא לא נעשה מזה עניין. בוא תראי לו, מאמי, אני צריך להוריד, אני צריך להוריד המים, תצא.
הבנתי, זאת אומרת,
בוא לא נתעכב, לא, בוא לא נתעכב על זה, אנחנו לא יודעים על מה זה יושב, מה באמת, מה בתוך זה לא נעים לו, בוא נחסוך את זה, עוד חודשיים הוא יוריד את המים לבד. דווקא משהו שאנחנו מפסיקים לטפל בו, כאילו, מפסיק להיות נוכח. הילד מפחד, אני בלב הכי בא לנגב, לא. אז אני אומר לו, מאמי, יאללה, רוצה החוצה, כי אני הולך להדיח את המים. זהו, חכה שהוא יצא, תוריד, נגמר.
אוקיי, מדהים.
בהצלחה.
מיכל, אני מאוד מאוד מודה לך.
בבקשה.
כיף מדי להאזין לך, ואני אגב מאזין קבוע כל יום שישי.
תודה, נעם לי מאוד לדבר איתך, תודה ישראל. כל טוב, תהנה מהקטנים, תהנה מהילדים. כן, אבל אתם הבנתם את העיקרון שבדבר הזה? אני מפסיקה לחשוב מה הילד צריך לעשות כי זה הדבר הנכון, כי זה מה שנראה לי. אני מתחילה להסתכל על זה אחרת. איך אני יכולה לעזור לילד להקנות לו הרגלים טובים? איך אני מקלה עליו? זהו, אוקיי. תקשיבו לשיחה הזאת, יהיו בה כמה דברים לדעתי טובים. ואני רוצה לקרוא לכם שאלה, שכמו שהמאזינה כתבה, זה שאלה כללית, כדלקמן. המערכת יחסים בין האמא לבין הסבתא. זאת אומרת, אמא של האמא. אנחנו מדברים על אמא, אנחנו מדברים על ביתה, ויש לנו גם נכדה, אוקיי. ביחס, בקיצור, אני אגיד את מההתחלה. מערכת יחסים בין האמא לסבתא, ביחס להתנהלות מול ילדה בת 4. יש חילוקי דעות ואי הבנות בין הסבתא לבין האמא, כן, שזה אמא וביתה, כאשר כל אחת מהן רוצה להיות הדומיננטית ביחס לילדה. האם יש קונספציה כללית בסוגיה, או שזה נובע ממערכת יחסים ספציפית בכל משפחה? כיצד למנוע סכסוכים בין האמא לבין הסבתא? תקשיבו. מאירה, תקשיבי, מאירה הכניסה לי את השאלה הזאת פשוט עכשיו. לא, לא, זה לא מאמין. טוב, היקום עושה פה עבודה. זה הפרויקט שלי עכשיו. פרויקט סבתאות. זה בדיוק מה שאני עושה היום. כי מגיעות אליי המון פניות של סבתות, במקרה הזה אני לא יודעת אם כתבה את זה הסבתא או האמא, המון פניות של סבתות סביב נושא מערכת היחסים עם הבת, עם הקלה, עם החתן, עם הבן ועם הנכדים. אז לענות לך לשאלה שאת כתבת לי כאן, האם יש קונספציה כללית בסוגיה? קודם כל יש קונספציה כללית. והקונספציה אומרת שני דברים. אחד, שסבא וסבתא מאוד משמעותיים וחשובים בחיים של הנכדים שלהם. איך זה בא לי בביטוי, זה סיפור אחר, עוד רגע. ושתיים, שמי שהכי משפיע על החינוך של הילדים, זה ההורים, ולא סבא וסבתא. גם אם הילדה אומרת, סבתא מרשה לי, מי שהכי משפיע על החינוך של הילדים, זה ההורים שלו, זה אחד. שתיים, את שואלת, האם זה נובע ממערכת יחסים ספציפית בכל משפחה? ברור. תלוי, אם זו סבתא שמוציאה את הילדה פעם בשבוע מהצהרון, ואז נותנת לה ארוחת ערב ומרדימה אותה ולוקחת מדי פעם לסוף שבוע והיא גרה אצלה, או שזה סבתא שכל יום לוקחת את הילדים מהגן, את הילדה מהגן, ונמצאת איתה, ובאמת מבלה איתה, ומשחקת איתה, ויורדת לגינה, ומביאה אותה לחברה ומשכיבה אותה לישון, או לא משכיבה אותה לישון, ואז אמא ואבא מגיעים. מאוד תלוי, בכמה, איך זה נמצא, לכן, זה מערכת יחסים ספציפית, לא רק זה, זה גם מערכת יחסים ספציפית בין האמא לסבתא, בין הקלה לסבתא, בין הבת לסבתא. זה גם תלוי בסבא ובסבתא, כמה הם רוצים, כמה הם מוכנים. פה את מדברת על זה, על חילוקי דעות. בוודאי שיהיו חילוקי דעות. אנחנו, הסבים והסבתות, זה דור אחר מאשר הילדים. אוקיי? אני זוכרת חילוקי דעות. ביני לבין בנותיי, ביני לבין קלותיי, הן אומרות אחרת, הן חושבות אחרת. אבל אני סבתא כזאת שמבינה שמי שמגדל את הנכדים שלי זה הוריו, ולא אני. מעידך, אני בחיים לא אגיד משפט של אני לא מחנך את הנכדים. סליחה? אם אני נמצאת עם הנכדים ועם הנכד והוא זרק לכלוך על, על המדרכה, אני לא אגיד לו תרים? ברור. זה לא חינוך? ברור. זאת אומרת, תביני כמה זה מורכב, ואיך למנוע סכסוכים בין האמא לבין הסבתא. אני הייתי אומרת לסבתא, בואי תלמדי אצלי, תיכנסי לאתר שלי ותראי איך אפשר לעשות את זה, או, אם אתם רוצות, אמא וסבתא, בואו אליי ביחד. איך למנוע סכסוכים, בואו נבין על מה זה יושב, בואו נבין איך כל אחד מהם רואה את התפקיד שלה עם הילדה הזאת, בואי נבין מה מערכת היחסים ביניכם, עוד לפני שנולדה הילדה, למה יש פה תחושה של תחרות בכלל? כך שבסיכומו של דבר, יש דברים שאני יכולה לדבר עליהם כקונספציה כללית, כהסתכלות כללית, אבל ברור שיש תמיד דברים שהם נקודתיים והם לגופו של עניין. מאירה, אני יוצאת לפרסומות? אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, מזכירה לכם להמשיך להתקשר ל-1-907-22-103, עוד כמה דקות, חכו פה, כי אני חוזרת. שבתי אליכם, אנחנו לא להאמין ברבע האחרון שלנו, ויש שיחת טלפון. שלום. הלו. שלום, בוקר טוב.
קודם כל, אני ממש שמחה שיצא לי לעלות לשידור, ואני מאוד מאוד אוהבת אותך. יש לי את שני הספרים שלך.
תודה. איזה יופי. תקני גם את השלישי. תודה.
אני מאוד מאוד אשמח אם תוכלי לעזור לי.
בבקשה, נשמע.
יש לי שתי בנות, אחת בת 7, השנייה בת 9. הבכורה תמיד הייתה מגיל קטן מאוד פעילה, מאוד שובבה, מאוד אמיצה, מה שנקרא לא רואה בעיניים. ועד לפני חצי שנה אפילו אם היה ג'וק מת על הרצפה, הייתה מרימה אותו ממש ככה מהרגליים וזורקת לפח עם היד, בלי שקית, בלי נייר, בלי כלום.
גדול, גם אני עשיתי, אמא שלי לימדה אותי, אמא שלי לימדה אותי אפילו לעשות את זה עם ג'וקים חיים. כן, הייתי תופסת אותם במחושים שלהם וגם זורקת אותם לחצר. אוקיי.
ולפני בערך 3-4 חודשים היא ככה הלכה לישון וג'וק היה על הקיר. והיא התחילה לצרוח ממש ממש בבעלה, אני באתי...
זה נורא הבהיל אותה, נורא הבהיל אותה.
מאוד. כן, והוצאתי אותה מהחדר וריססתי את הג'וק, ובגלל שכל החדר כמובן היה מסריח, אמרתי להם בואו תשנו בחדר השני. ומהבעלה שהייתה, ממש היא עברה בחדר, בואו נחפש לראות אם יש עוד ג'וק גם בחדר השני. ומצא שם עוד ג'וק, אבל מת. עשינו ריסוס בבית והוא היה כבר מת.
ברור.
והיא הייתה מאוד בפאניקה, וממש ברמה כזאת שישבתי בסלון, ונתתי לשתיהן לישון בסלון לידי.
אוקיי. אוקיי.
מאז יש לה בהלה פשוט ממש מחרקים. ברמה שהיא לא מוכנה ללכת לישון לבד. זאת אומרת, אמא, אבא, בואו תשבו לידי עד שאני נרדמת. ואם אנחנו מסרבים, היא מתחילה לבכות במעין אטרף כזה, שהוא גם מאוד מאוד לא אופייני לה.
ואם אתם לא מסרבים?
אז אנחנו באים לשבת לידה.
וכמה זמן, כמה זמן לוקח לה להירדם?
לפעמים רבע שעה, לפעמים חצי שעה, לא הרבה.
תקשיבי, שבו לידה. משהו קרה לה, משהו עבר עליה, הייתה בעלה איומה. עכשיו צריכים להבין, פחד זה, זה, זה לא משהו שאפשר לשלוט בו ולהגיד, אני לא אפחד, אני לא אפחד, אני לא אפחד. אומץ דרך אגב, זה לא לא לפחד. אומץ זה לפעול למרות הפחד. זאת אומרת, הפחד קיים עד שהוא יעבור, היא גם, היא נורא נבלה, היא בטח ראתה את זה, אני, כל הגוף שלה, כל הגוף שלה, היה באיזשהו סוג של תנועה ובעלה, וזה היום ישנו שם, וזה משתלט עליה. לכן לילדים שפוחדים, לא אומרים, אל תפחדי. א', היא כבר פוחדת. ב', זה אומר לה, קצת לפעמים, עלול לתת תחושה שמזלזלים ברגשות שלה. ג', היא מרגישה טיפשה ומטומטמת, כי היא יודעת שהיא אמיצה ופעילה ושובבה, ופתאום היא מבועלת מדברים כאלה. לכן, אני בעד לתת לגיטימציה לרגשות. לפעמים לא לתת לגיטימציה להתנהגות. זאת אומרת, אני רואה שאתה כועס עליי, אבל אני לא מרשה לזרוק. או, זה נורא כואב. בכית כי זה נורא כואב, נכון, אבל בוא תקום, די, אי אפשר להישאר על הרצפה, את מבינה? יש לגיטימציה לרגש, כואב, עצוב, כועס, פוחד, אבל לפעמים לא להתנהגות, אבל במקרה הזה, זה חזק ממנה, ולא רק זה, יש לזה פתרון, והפתרון הוא שתשבו לידה, שבו רבע שעה, זה יעבור תוך 3-4 חודשים, זה יעבוד.
אנחנו כבר ב4 חודשים, מיכל.
כן, אבל ב4 חודשים אתם לא עושים שום דבר הזה. אתם עוזבים. אתם משאירים אותה עם הפחד.
לא, אנחנו יושבים לידה.
ערב,
אם
ערב.
אם אנחנו לא יושבים לידה, היא באה, יוצאת, בוכה באטרף, עד שאנחנו מגיעים, אז יכול להיות שלא באנו אליה ב8. אז עד 9 היא נשארה רע, ב9 כבר, מה שנקרא, במרכאות התייאשנו ובאנו לשבת.
לא, זהו. אז בגלל זה, מה לא קרה שם? מה שלא קרה שם, זה שלא היה... בוא נקרא לזה, לא הייתה שגרה של רוגע. כי אם הילדה הולכת לישון, וצריכה לדעת שאתם לא תשבו לידה, והיא אמורה עכשיו שעה להילחם בפחד, והיא נלחמת בפחד שעה והיא לא מצליחה, אז אתם באים. לא רק זה, מתחילים פה להכניס כבר קצת את המקום שלה, להכניע אתכם. לא זה המקום. המקום הוא להגיד, אנחנו מבינים שאת נורא פוחדת. אנחנו מבינים שזה נורא מבהיל. אנחנו בטוחים שעם הזמן את, הגוף שלך ידע להירגע, תגידי אפילו הגוף שלך, או הלב שלך, לא את, אוקיי? תעשי הפרדה בינה לבין מה שקורה לה, אוקיי? הלב אוקיי. שלך, הגוף שלך ידע להירגע. ומהיום, כשאת עולה לישון, אבא ואני באים ומישהו מאיתנו יושב לידך. שבו ותגמרו עם זה רבע שעה. למה לענות אותה שעה שלמה, שהיא בתוך הפחדים, בתוך הבעלה, מנסה להירדם, לא מצליחה, ואז בסוף מכניעה אתכם ואתם באים. שבו רבע שעה, תגמרו עניין.
ואז, ואז,
כי מה, ההיגיון אומר, בואו נראה, בואו נדבר עוד 3 חודשים. חוץ מזה, מה זה 3-4 חודשים בחיים של עוד 20 שנה שתחיה בבית? או 10 שנים. לא באמת, בואו רגע נחשוב על זה, זה זמני, בסיכומו שבר. גם אם נחליט שזה לא עובד עוד 3 חודשים, זה זמני. כי מה יקרה במצב הזה שאני תיארתי? זה שהיא לא צריכה להילחם, אתם באים, היא כבר ברוגע. אין את המתח, אין את הדריכות, אין את הפחד. אתם באים, אתם יושבים שם, היא רגועה, רבע שעה והיא נרדמת. למה אני מונעת את זה ממנה? היא עברה משהו שמכניס אותה לבהלה איומה. פחד זה לא משהו שמשתלטים עליו, תרגע. זה לא. לא סתם מדברים על CBT במקרה הזה, וצריך יש מקצוע שיעזור לנו. זה להכיר את הדפוסים, זה לראות מה המחשבות, זה לעשות את זה ביום, זה תהליך. אז במקרה הזה, זה בדיוק מה שאת עושה. את מייצרת מצב שבו הילדה רגועה, ואחרי שזה קורה חודש, אולי אפילו שבועיים, 3. אני לא יודעת, אבל בהתחלה תספקו את זה.
אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה
בבקשה, יקירה, בבקשה. כל טוב. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום, שלום מיכל.
שלום וברכה.
מדברת פזית, אני סבתא קצת מודאגת ואני רוצה להתייעץ איתך.
כן, פזית.
יש לי נכדה בת 3 ונכדה בת 5. שהנכדה בת 3 היא בחורה משני הצדדים, גם של האמא וגם של האבא, מבחינת סבא וסבתא, והיא קיבלה הכל וילדה מאוד מפונקת.
אוקיי.
מאוד חכמה.
הבת חודשיים היא אחותה?
כן.
אוקיי.
עכשיו, מה שקורה, הילדה בת 3 נגמלה כבר לפני כחצי שנה מפיפי, מחיתולים. פיפי היא עושה חופשי בסיר, אין שום בעיה.
היא הולכת ויושבת על הסיר, אוקיי.
כן, 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 והיא שולטת יפה מאוד. הבעיה היא זה ממספר 2.
היא לא אומרת שהיא רוצה, אלא?
היא עומדת ועושה, עומדת ועושה, והיא גם לא אומרת שהיא עושה. אנחנו רואים שהיא עושה.
היא לא מנסה להתאפק, היא משתחררת.
היא משתחררת, חופשי. אין לה שום בעיה עם זה.
אוקיי.
עכשיו, מה שקורה, היא יכולה לשבת בסיר ולעשות פיפי,
כן.
ואם בעת ובעונה יש לה גם מספר 2, היא תקום מהסיר, תלביש את התחתונים ותעשה את המספר 2.
מעניין.
עכשיו, כשרוצים לקחת אותה ולנקות אותה, לא, היא לא רוצה. זה לא מפריע לה שהיא נמצאת עם זה.
אוקיי, אז פזית, יש פה שני דברים.
אוקיי.
אחד, זה ההרגל. תראי, אני מניחה, ודרך אגב, זה היה ככה מאז ומעולם, מהרגע שהורידו חיתול, כן?
כן, כן.
אוקיי.
האמת היא, מיכל, שפעמיים היא עשתה בשירותים, פעם אחת לפני אבא שלה, שזה היא רק נגמלה,
כן.
ופעם שנייה היא עשתה בגן, וביום שלישי, היא הייתה בגינה, והיא הייתה צריכה פיפי, והבת שלי הרימה אותה לעץ.
כן.
ובעת ובעונה יצא גם מספר 2 אוקיי. על העץ, והיא לא נרתעה.
אוקיי. אבל מאותו רגע זה נגמר.
זה נגמר.
זה נגמר. טוב, אנחנו יכולים להיכנס פה לניחושים ולהשערות למה ומה, זה הכל כל מיני הנחות שאנחנו מניחים, אבל כרגע אנחנו מתמודדים עם זה. עכשיו, אני אגיד לך מה אני כן מניחה שקורה. אני מניחה שיש סביב הדיבור של הקאקי, סביב העניין של הקאקי, אני מניחה שיש עיסוק בבית.
לא.
מה זאת אומרת? לא מדברים עליה?
לא מדברים על זה, לא.
לא. אוקיי, אבל כשאומרים לבוי לרחוץ אותך, היא מתנגדת.
נכון.
מה היא עושה? היא בוכה, היא צועקת, לא רוצה, היא בורחת?
לא רוצה, לא רוצה. עכשיו, הבת שלי עברה להתמודדות שהיא לא תנקה את עצמה, שהבת שלי לא תנקה אותה, שהם יעשו את זה ביחד. אז הן ביחד מורידות את המכנסיים, ביחד מורידות את התחתונים, היא נותנת לה מגבונים, ו...
ביחד.
כן, ביחד.
ולזה הילדה נענית.
בהתחלה לא, היום כבר יותר.
היום כבר יותר. קודם כל, הבת שלך כן. ממש חכמה, וזה נהדר. תראי... Okay. אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה, אני יכולה משהו אחד, קודם כל, קצת לתת לך איזשהו סוג של אופטימיות.
אוקיי.
יום אחד זה יעבור. אני לא יודעת אם בגיל 3 ו-8 חודשים, או בגיל 3 ו-4 חודשים, או בגיל 4 וחודשים, יום אחד זה יעבור.
הבעיה היא שאנחנו קצת לחוצים, כי בגן עירייה ואמרו לנו שעד חנוכה היא צריכה להיות גמולה לחלוטין.
למה? כי גם בגן? כי גם בגן היא עושה את זה?
בוודאי. עכשיו, למה? כי אם את חנוכה, היא לא תהיה גמולה, היא תצטרך לנקות את עצמה לבד. והיא לא תעשה את זה לבד.
אז קודם כל, הבת שלך, למה היא לא תעשה את זה? יכול להיות שכן. הנה, הבת שלך מלמדת אותה. ועד חנוכה, היא לא תהיה נקייה.
אבל זה לא מפריע לה. היא יכולה להישאר עם זה, זה לא מפריע לה.
לא, לא חשוב, אבל הגננת תגיד לה. הגדלת תיתן לה יד, והיא תגיד לה, בואי, עכשיו, הנה מגבונים, הבת שלך תצטרך לספק חבילות של מגבונים כל הזמן, הנה מגבונים, אנחנו ביחד מורידות ותנקי את עצמך. זה הדבר שאני כן מצפה מהגננת לעזור לילדה לעשות. ועד חנוכה יש עוד כן, חודש לפחות, קצת יותר אפילו, ושבינתיים הקטנה תשתכלל בניקוי הקקי שלה, שזה ברור שאז היא תלבש תחתונים חדשים והיא לא תהיה נקייה, והדבר הראשון שיעשו כשמביאים אותה הביתה זה מקלחת. זה ברור, זה ברור. תראי, דברים, כל מיני דברים מוזרים קורים סביב הנושא של הגמילות, כי זה היה, את אומרת, כבר לפני חצי שנה, נכון? אין דרך לעשות חוץ ממה ש... אני לא רואה שום דרך אחרת חוץ ממה שבטח עושה.
עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, מיכל. אני אגיד לך יותר מזה. הם כן התייעצו. הם כן התייעצו בנוגע לזה. למה אני מתייעצת איתך? כי אני שומעת כל שבוע את התוכנית שלך, ולך אין בעיה עם זה שהיא עושה בתחתונים, ולך אין בעיה עם כל הגמילות למיניהם, וכל... את יותר מבחינה נפשית של... זה לא יפגע בנפשית. כן. שלא ישיר בצלקת.
אוקיי.
Okay. עכשיו, הם קיבלו איזושהי הדרכה, שאם זה לא יעזור בלהוריד לבד את התחתונים ואת המכנס, אז ילמדו אותם איך להושיב אותה בכוחניות בשירותים.
הבנתי.
לא אהבתי את זה.
תראי. הם מעדיפים את זה? הם אוהבים את זה?
עוד לא התחילו.
עוד לא התחילו. תראי, כמעט בכל דבר, סביב נושא של גידול ילדים, יש דרכים כאלה ואחרות. אחד הדברים שאנחנו מנסים להימנע ממנו היום, בגידול ילדים, זה להשפיל אותם.
זהו, מפחדת.
מזה אנחנו מנסים. אני לא, אני יודעת שכשאני עושה דברים, הילדים כועסים, הילדים אולי עצובים, הילדים מתוסכלים, אבל אני לא אתן יד להשפלה של ילד.
נכון.
להושיב ילד על, בגלל זה אני לא אוהבת את הכיסא עונש, ספסל עונש, שב תחשוב על מה שעשית. אז הוא יושב, אבל הוא חושב על משהו אחר, תדעו לכם. לא על מה שהוא עשה, באמת. הוא חושב על זה שלא מבינים אותו ומעליבים אותו ומשפילים אותו ולא קשובים אליו.
נכון.
תראי, יכול להיות, אם ההורים לא יהיו כועסים כאלה, והם יבואו ויגידו לה, תקשיבי מתוקונת, אם את לא תורידי לבד מכנסיים ותחתונים, אנחנו נוריד לך, ואנחנו נושיב אותך על הסיב. זה מה שצריך להיות גם אם את לא רוצה. כי ילדה בת 3 עושה קקי בסיר. ויכול להיות, שברגע שהם הורים שהיא עומדת והיא מתחילה להשתחרר, הרי, הרי היא עושה את זה בהפתעה. זה עלול להיות בעייתי. באותה שנייה צריך תפוס אותה ולהפשיט אותה, את מבינה?
היא אולי... היא, רואים שעושים את זה. היא עומדת והיא רואים שהיא עושה את זה.
כן, זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, זה לא משהו ששאר להתכונן אליו בראש. אני רואה את הילדה רגע מתרחקת ועומדת ומוציאה. באותה שנייה אני צריכה לרוץ אליה, להפשיט אותה, עם הקקי באמצע הדרך ולהושיב אותה על הסיר. זאת אומרת, אני גם חושבת שיש בו משהו קצת קשה. קשה לתפעל אותו. קשה לייצר אותו. כי אני כל הזמן צריכה להיות עם עיניים על הילדה.
זה לא מדאיג אותי, כמו שאני לא רוצה שהיא תהיה מושפלת בדגוע.
אבל תראי, יכול, היא לא תאהב את זה. ויש בזה משהו באמת כוחני. אבל אם ההורים לא כועסים ואומרים לה, אין ברירה, אין ברירה. זאת הדרך היחידה להרגיל אותך. אם ההורים מחוברים לזה, ומסוגלים לעשות את זה יחד עם מוזיקה של אהבה, אולי זה יעבוד. תראי, הם גם עבודים. הם גם חסרי אונים.
אתמול היינו חסרי אונים.
אבל גם היום הם חסרי אונים, עוד חודש
ופשוט, כן,
לא, אבל
כן.
פזית, עוד חודש זורקים להם את הילדה מהגן. נכון. הם גם עבודים, את מבינה, הם כן. יסכימו כל אוקוס פוקוס, גם הם יסכימו לעמוד על הראש העיקר שזה יקרה.
נכון.
לכן אני גם מבינה אותם, שהם כל דבר שהם חושבים שהם יוכלו לעשות, והם מוכנים רגע לאמץ אותו, הם מוכנים לקבל את זה.
בגלל זה, אני, היה חשוב לי מאוד הדעה שלך.
אני, תראי, אני חושבת שיהיה קשה to practice it. כי זה להסתכל על הילדה, כאילו, לא אמן לרוב, לשים לב, ואז ברגע שהיא עומדת ומתאמצת, אני רצה, מפשיטה אותה, אפילו רצה עם סיר, מפשיטה אותה ובום, מושיבה אותה. אולי? ואומרים את לה, תקשיבי, לא, 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 אנחנו לא מסכימים יותר בתחתונים, אנחנו רוצים להרגיל אותך לסיר. זה אחד. עכשיו, מעידך, אני חושבת, אני לא יודעת, אני הייתי מלמדת את הילדה טוב, טוב, טוב לנקות, והייתי אומרת לה, זה מה שהייתי עושה. והייתי אומרת גם לגננת, הילדה יודעת לנקות את עצמה, ואם בגן, אחרי חנוכה, הילדה למדה לנקות את עצמה מצוין, היא עדיין לא הולכת לשירותים עם מספר 2, היא עושה על עצמה, ברגע שאתם תראו או תריחו שהיא עושה על עצמה, תנו ליד, תובילו אותה לשירותים, אני תמיד אספק מגבונים, ושימו לדלי גם שתזרוק את זה, את המגבונים לא לבית שימוש, אלא לזה, כן, אלא לאיזה פח או משהו, אני גם אתן לכם שקיות, שזה...
אני לא רוצה שהיא גם תהיה מושפלת בגן.
אבל הילדה, פזית, הילדה עושה בתחתונים, צריך לפעול בעניין הזה, אי אפשר להתחיל לחשוב, אני כן רוצה, אני לא רוצה.
נכון.
יש פה דבר שצריך לפתור אותו, זה כמו ילד שארבע מבוגרים יושבים עליו, כי צריכים לקבע לו את היד עם גבס.
נכון.
זאת אומרת, אז די, כבר אי אפשר להתחיל לחשוב, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. והאמת, רוב הילדים לא שמים לב לדברים האלה. ואם עד היום לא ישפילו אותה, והיא עושה עד היום קקי בתחתונים בגן, אז גם לא ישפילו אותה אחרי זה, להפך. הגננת נותנת ליד, מובילה אותה לשירותים, והיא אומרת לה, בבקשה, תנקי את עצמך. ואם היא תגיד, אני לא רוצה, אז תגידי לה, תוכלי לצאת מפה אחרי שתנקי את עצמך. כי אנחנו לא רוצים שתסתובבי ככה. אנחנו לא רוצים שיהיה לך ריח לא נעים, אנחנו לא רוצים שיהיה לך קקי דבוק לטוסיק. אנחנו אחראים שתהיה בריאה בגן שלנו. לא שיהיה לך פצעים מהקקי. אז תורידי, תנגבי את עצמך. הנה, אני מביאה לך תכף מהמגירה את התחתונים החדשים, ותתלבשי. אני יכולה לסמוך עלייך, אני יודעת, את ילדה מהממת. בלי כעס, בלי השפלות, בלי אם לא, אז כן, אז לא. לטפל בעניין, לפתור את העניין.
אוקיי.
זה מה שאני רואה. אני חושבת שהבת שלך מצאה דרך טובה, לא לדבר יותר על שבי על הסיר, אלא לדעת שהילדה הזאת עושה קקי בתחתונים. מה השלב הבא? השלב הבא זה להוריד, לנגב את עצמה וזה.
אוקיי.
יום אחד זה יעבור.
היה לי מאוד חשוב לדבר איתך מיכל ולשמוע את הדעה שלך.
תשמעי, זה גם ילד כלאיים. אני גם לא אומרת לא לעשות את הדבר האחר, זה רק צריך לראות אם זה עובד, אם זה מצליח, ואיך עושים את זה. את מבינה? זה לא לתפוס אותה בום, להושיב אותה, שבי כבר, ילדה רעת, זה לא במקום הזה. את מבינה?
מהמקום הטוב, מהמקום החיובי.
כן, זה לא זה.
אוקיי.
טוב, יקירה.
אני חזקי ואמצי, והמון המון תודה, היה לי מאוד חשוב, ותודה רבה למאירה.
תודה, וכיף.
ואני, כל טוב, ביי ביי.
בבקשה, שבת שלום. ביי. אני רוצה לסכם לכם שנייה, ולהגיד לכם, תראו, יצא לי להגיד, נדמה לי שדיברתי עם ישראל או עם מישהו, יצא לי להגיד לכם, הסוגרים של הילדים, הפה, הפיפי והקאקי, הדברים האלה הם רק בשליטתם. רק, רק, רק. אי אפשר לגרום להם לעשות קקי כשאנחנו רוצים, ואי אפשר לגרום להם לא לעשות קקי כשאנחנו רוצים, ואי אפשר לגרום להם לעשות קקי איפה שאנחנו רוצים. אותו דבר עם פיפי, ואי אפשר לגרום לילד לא להתחצף אליי, או לא לנשוך אותי, או לא לירוק עליי, או לא לפתוח את הפה, או לפתוח את הפה ולאכול. אי אפשר. וגם אם אני אפתח לו את הפה ואשים לו אוכל, אני לא יכולה לגרום לו ללעוס. אתם צריכים להבין. הסוגרים של הילדים, ברגע שיש בעיה, בעיה של שליטה, או שיש יותר מדי שליטה של ההורים בתחושה של הילד, או שיש תחושה של אובדן שליטה, נולדה אחות, רוצים שאני אגמל ואני לא יודעת איך לעשות את זה, אני בתחושה שאני מאבדת שליטה על החיים. ותחשבו על הגורים האלה בני שנתיים, ששמה זה קורה להם, איזה יכולות התמודדות עם החיים יש להם בדיוק. ואם יש ילדים שחשים איזשהו סוג של יתר שליטה, אובדן שליטה, הם רוצים איזשהו סוג של תחושת שליטה על מציאות חייהם, יכול להיות שאנחנו נראה בעיה בסוגרים. יכול להיות. ואז הדרך של הטיפול בזה היא רבגונית, אפשר להיכנס לפורומים של הורים בעניין הזה ולשאול מה עשיתם, ותמיד יש גם את דוקטור ברוך קושניר, שהוא והצוות שלו, הוא קורא לעצמו, אני פסיכולוג, אני מתמחה בעולם התחתון, כי הוא מתמחה באמת בכל הבעיות של גמילות. כן, זה יושב בסוף על נפשו של הילד, או כי כועסים, או כי גוערים, או כי מאירים, או כי מאוכזבים, או כי הילד מאוכזב בעצמו, או כי קשה לילד. כן, זה, זה, זה מצב רגשי. ולכן תאספו מידע ותעשו מה שנכון לכם. אם אתם מאמצים דעה או עצה, זה לא בגלל שמישהו אמר, זה גם לא בגלל שמיכל דליות אמרה, זה בגלל שכמו ישראל אמר, כמו שישראל אמר בשיחה, זה בגלל שהוא, זה פותח לו את הראש, זה נראה לו מתאים, זה מחובר אליו הביתה, אליו, אל זוגתו, אל הילדים שלו. אוקיי? זאת הדרך לקבל עצות, לשמוע עצות ולעשות אותן. ולפי המוזיקה אתם מבינים שנגמר הזמן. אז אני רוצה להודות תודה רבה למאירה פרץ, לשני רומנו, מיכל קדוש, מאורטה ואיציק אהרון. כרגיל, תודה רבה לכם מאוד. אתם לא הולכים לאף מקום, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחרי הפרופסור רפי קרסו, ואתם ואני ניפגש כאן שוב בשישי הבא ב-10. שבת שלום, כל טוב.